שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה, והיום אנחנו בתוכנית מרתקת. אנחנו עוסקים היום בסדרה מסע בין כוכבים, סטאר טרק, ואנחנו שמחים וגאים לארח כאן באולפן את הטרקי ערן מנהר, הוא גם עורך ומגיש התוכנית מנהר הזמן בכאן תרבות, שלום לך.
בוקר טוב.
אפשר להגיד שאתה טרקי, הכוונה היא לאנשים שהפכו את מסע בין כוכבים, הסדרה מהסדרה המקורית ב-66, לסוג של דת.
דת, כן.
נכון,
דת,
יש כנסים, אנשים מצדיעים את אותה הצדעה, יש אנדרים מופרכים בתוכניות רדיו.
כן. פתאום יש דרמה היסטרית. כן, אנשים הולכים, מתלבשים.
הנה, עבור המאזינים נתאר את החולצה שלך, רואים את ספוק, לאונרד נימוי, זיכרונו לברכה, מצדיע באותה הצדעה שגם נעסוק בה בהמשך.
נכון.
כן, אחלה חולצה.
כן, כן. יש לי כמה כאלה.
אז אתה מכיר את הסיפור?
לא טרקי, אבל כן, מעריץ מושבע.
אז עבור מי שלא מכיר את הסדרה, שוב, בדרך כלל אנחנו לא עוסקים בסדרות ספציפיות, אבל באמת מדובר בתופעה תרבותית. סדרה חדשה מאותה סדרה, זאת אומרת, זו סדרה של סדרות וגם סרטי קולנוע. אבל הסדרה החדשה היא שודרה לדעתי לראשונה בעולם שלשום, נכון?
כן, יום ראשון.
ואתה כבר צפית.
צפית, כן.
אז מיד ספר לנו במה היא עוסקת ואיך הסדרה הזו. מדובר בסדרה שמתרחשת 10 שנים לפני הסדרה המקורית, לפני. היא מספרת את עלילותיהם של 7 מאנשי צוות החללית, דיסקאברי. של צי החלל, בין היתר תעסוק בהתקלות הראשונה עם הקלינגונים, שהם גזע של חייזרים.
הם לא מפה,
לא מהאזור.
זרים.
לא מקומיים. מדובר שוב באירוע חשוב. נזכיר לכם שהסדרה המקורית, מסע בין כוכבים, שהייתה משהו אזוטרי ומופרך בשנת 66, נוצרה על ידי ג'ין רודנברי, וברבות הימים גילינו שלא מעט טכנולוגיות שהופיעו בסדרה המקורית, הפכו להיות חלק מהחיים שלנו, ממש הסדרה היא הייתה נבואית. עכשיו, חלק מהטכנולוגיות לא הומצאו שם, אבל ג'ין רודנברי איכשהו אסף הרבה דברים ממקומות אחרים, וגם המציא משלו, כמו למשל מכשירי קשר שנראים כמו טלפונים סלולריים ברבות הימים, שיגור אנשים בטלפורטציה, העברה ממקום למקום באמצעות המרה של האדם לאנרגיה וכו'.
זה כבר קורה היום אפילו.
זהו, זו שאלה, חלקיקים, בינתיים
כן.
חלקיקים.
אור מורכב אפילו.
כן. מעולה. אז נרחיב על זה גם בהמשך, מכשירי ניווט סורקים ידניים, גם סורקים רפואיים כאלה מופיעים
מכשירים
שם.
מכשירי טבלטים, מכשירי
כן, נכון,
מסכי מגע.
שזה גם היה כבר בעונה השנייה שלהם. מי שמכם עדיין לא יודע במה מדובר, אנחנו מדברים בין היתר על קפטן קרק, ספוק, דוקטור ספוק בעל האוזניים המחודדות, וההצדעה הזו של הוולקנים, נכון? כי הוא היה חצי וולקני. לוטנט אוהורה, קצינת הקשר, רופא מקוי ואחרים. וגם בהמשך התוכנית נעסוק בעוד עניינים, כמו למשל, מה עשו שרידי קרפדות ערופות ראש שמישהו שם בקנקן בקבר לפני יותר מ-4,000 שנה? אלה גילויים חדשים שמצאו ארכיאולוגים כאן בישראל, ונעסוק באופן כללי בטכנולוגיה ובהשפעת המדע הבדיוני על הטכנולוגיה שאנחנו היום חווים. יופי, יש אנדר, יש רן מנהר, בואו נתחיל. קודם כל, איך היה? סדרה חדשה, סטאר טרק דיסקאברי.
דיסקאברי, כן, היא מתרחשת 10 שנים לפני האירועים של הסדרה המקורית משנות ה-60, לפני קרק וספוק ואוהורה.
זאת אומרת, זה פריקוול מה שקוראים, או משהו כזה?
כן, כן, כן. כרונולוגית, כמובן, למעריצים האדוקים נספר שכרונולוגית היא לא הסדרה הראשונה, היא הסדרה כאילו לפני הסדרה הראשונה, אבל הייתה את הסדרה אנטרפרייז, שמספרת על המסעות הראשונים במהירויות על חלל מופרכות. סטאר טרק דיסקאברי היא בעצם איזשהו, אני יודע מה, אקספוזיציה, איזושהי תמונת פתיח ארוכה מאוד.
המילה אבל אקספוזיציה היא תמיד מכבסת מילים למשהו
נכון.
מאוד משעמם.
אז לא, אז אני משתמש במשמעות המקורית שלה. אוקיי. אנחנו מדברים על פתיח, על בעצם, על תמונה שבה מספרת, היא מניחה את ההנחות היסוד לקראת הסיפור הגדול והמלא שיבוא בהמשך העונה, והיא מספרת באמת על קפטנית, כן, הדרגה היא קפטן, אבל היא קפטנית, מפקדת ספינת חלל, ממוצא אסיאתי, גם המבטא שלה די כבד ולא ברור למה הוא כזה, אבל נעזוב את זה.
לא, אבל הסדרה עצמה, באופן כללי, אחת מפריצות הדרך שלה המקורית, היא העובדה שלקחו הרבה מאוד אנשים מגזעים, לא ניכנס פה להגדרות, תרבויות. כן, תרבויות שונות, כך זה הוגדר. היו שם רוסים, היו אמריקאים, היו אסיאטים וכו', וכולם היו יחד.
הרופא היה אתאיסט.
כן, אוקיי. כולם היו בגשר פיקוד אחד, חיו אחד לצד השני, נכון? ובשלום מוחלט, כל זה כדי לייצג את האנושות וכו'.
נכון, הייתה איזה, יש איזה מוטו שהוביל את רודנברי, אנחנו נגיע לזה אחר כך, שאמר, אנחנו חייבים ללמוד לחיות ביחד, אחרת אנחנו נמות ביחד ללא ספק. זאת אומרת, זה משהו שהוביל אותו לאורך כל הדרך, כי הוא באמת ניסה לצייר אוטופיה, גם בסדרה הזאת, גם ברעיון. היו עוד המון סדרות אחר כך שבאו גם סדרות רשמיות שהגיעו בעקבות הסדרה המקורית ההיא משנות ה-60. הסאונד שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, המוזיקה הזו, היא דווקא פתיח של הדור הבא,
נכון.
משנות ה-80 המאוחרות,
היא פשוט לא פחות טובה מהמוזיקה
ממש,
המקורית.
ממש ממש לא, זה ממש היה ריבוט, זה ממש
לגמרי.
היה...
ממש... אגב, דיברנו על תרבויות, דיברנו על אנשים בצבעים שונים, עם תווי פנים שונים וכו', אז שם קצינת הקשר הייתה שחורה, זו הייתה אחת מהסדרות הראשונות שהיה שם תפקיד משמעותי לאישה שחורה.
לא סתם, גם הייתה שם את הנשיקה בין גזעית הראשונה.
נשיקה, מי היה? זה ממש כמעט בלתי, היום זה כמובן מגוחך.
נכון.
אבל בעבר זה היה עניין, שהקפטן הלבן מתנשק עם קצינת הקשר השחורה.
נכון, בכלל, עניין
השחורים. פעם לא ממש הבינו שכולם בני אדם באמת, והוא ניסה כן להוכיח להם את זה.
נכון, נכון. דווקא במקרה הזה של הנשיקה ההיא, זה היה ב-22 בנובמבר, 68. אז זה היה ג'יימס קרק וניוט אוהורה, קצינת הקשר השחורה, וחלק מתחנות השידור בארצות הברית פשוט פחדו לשדר את הפרק הזה. בהתחלה בגלל... בהתחלה אחד הקברניטי הסדרה, ההפקה והרשת, הציעו שמי שיתנשק בעצם בסצנה הזאת יהיה ספוק, בשביל לרקח את זה, כי הוא רק חצי אנושי.
חצי אדם, אז אפשר להתנשק.
חצי אנושי, וזה בכל זאת, בסוף...
שמע, פעם, אני יודע שזה קצת פתטי להתנשא על תפיסות ישנות, כי אנשים כל הזמן משנים תפיסות. אבל זה קצת מוזר. שלא הבינו שכולם בני אדם. כולנו בני אדם.
כן, אבל אתה יודע מה מניע את התעשייה הזו בסוף, בשורה התחתונה.
זה נכון, אוקיי.
כן, יש שם כסף ורייטינג,
נכון, בדיוק, בדיוק. את זה אני מבין.
בדיוק, אז השחקנים היה להם גם כוח, ועשה את זה וויליאם שטנר, ששיחק את קרק, ובטייקים הראשונים שהוא עשה, הוא... ההנחיה הייתה לצלם את הסצנה כשהם לא מתנשקים.
כן.
ואז, כי בתסריט היה כתוב נשיקה. אז הוא פשוט עשה פזילה עם העיניים בכוונה, וכל החומר שצולם אי אפשר היה להשתמש בו, כי הוא פשוט פזל בכוונה, אז הוא נפסל לשידור, עד שסצנה עם הנשיקה בסוף כן נכנסה.
וואו.
באנגליה, דרך אגב, בבריטניה, הפרק הזה נפסל לשידור, בגלל שהוא פשוט היה פרק שעוסק בתכנים, הוא היה די סדיסטי ולא התאים לשעת השידור שבו הוא שובץ.
כן.
הוא שודר לראשונה אחרי 25 שנה.
וואו.
כן, כן. אז
כשבאופן כללי, הכוח של הסדרה המקורית, אנשים חושבים שמדע בדיוני בדרך כלל זה לייזרים ואפקטים,
כן.
אבל האפקטים שם היו יחסית דלים ופיראטיים,
נכון.
אבל מה שמדהים בסדרה המקורית שעדיין מחזיקה, זה שהסיפורים היו מרתקים, כי הם עסקו בשאלות מוסריות.
נכון.
וזה כוח אמיתי של תסריט, שהוא לא, זה לא היפה, אנחנו גם היום רואים סרטים עתירי אפקטים, נראים מצוין,
נכון.
אבל זה בלתי נסבל.
גם הסדרה החדשה עכשיו, שעלתה ממש בימים האחרונים, יש בה אפקטים באמת מרהיבים, אי אפשר שלא להשוות בין הסדרה הזאת, ובין הסדרה כאילו כרונולוגית שאמורה לבוא אחריה, שזה הסדרה המקורית, ואתה אומר, אוקיי, תפאורה מקורית קרטון לעומת אפקטים באמת מדהימים.
אני אהבתי את הקרטון, יש משהו קסום בקרטון.
יש משהו יותר מדהים בסדרה המקורית, שיש בה שקט. אין מוזיקת אנדר. בכל סצנה, משהו שמוביל את ומחזיק את הסצנה מאחורה, יש שקט, ושומעים את הצעדים על הסט, ושומעים לפעמים גם רעש מאחורי הקלעים של ההפקה. אז יש המון, יש משהו מאוד מאוד תמים בסדרה הראשונה, במקורית, ובסדרה הזאת יש משהו מאוד מאוד מהודק ומעוקצה, ובאמת, באמת, בטופ אדג' של של העשייה האפקטים ומבחינת האפקטים וההפקה. אז כן, הסדרה הזאת המציאה המון המון פיתוחים לכאורה טכנולוגיים שאנחנו רואים אותם מתממשים היום, אבל זה הכל נבע בגלל שיקולי תקציב, פשוט לא היה כסף אז, כאילו להנחית חללית בכל פרק.
בוא נספר למאזינים, אנחנו נעסוק בזה וגם לצופים שלנו בהמשך, כל נושא האנרג'ייז כדי להזיז או בעצם לשגר את הצוות עצמו, הם הגיעו למין חדרון כזה, הקפטן אמר אנרג'ייז, הפריז לדעתי, ואז הם נעלמו במין אפקט הזה והופיעו בכוכב. מדוע זה היה כדי לחסוך את הנחיתה של החללית, משהו שקשה לייצר ויזואלית, גרפית היה קשה לייצר את זה, ולכן הפתרון ההפקתי, הרבה פעמים מגבלות הפקתיות, מולידות רעיונות מקוריים ופריצות דרך. בואו נדבר לרגע, רגע לפני שנשמע שיר ונעבור לעוד עניינים על הזווית היהודית, יש שם כמה נקודות מאוד מעניינות. קודם כל, ספוק, שהיה חצי וולקני, חצי אנושי, הצדיע כך.
נכון.
נכון, שכך, בואו נתאר עבור מאזיני הרדיו, ניסיתי אתמול לנסות ולדמיין איך היית מתאר את התנועה הזו של ספוק, את ההצדעה הזו.
ברכת הכהנים.
זהו, אז הוא פשוט מבצע הפרדה אחרי שתי אצבעות רווח, שתי אצבעות רווח.
כן, אמה וקמיצה, אמה ואצבע צמודות, קמיצה וזרע צמודות, רווח ביניהם.
אהבתי את ההתמצאות בשמות של האצבעות.
כן, זה אחי.
והזכרת לא סתם את ברכת הכהנים, מי שמשחק את ספוק, את הדמות המופתית והמופלאה הזו, עוד מהפיילוט, הוא ליאונרד נימוי, שהיה יהודי, גנב, הוא אמר בעצמו שהוא לקח את ההשראה או קיבל את ההשראה להצדעה הזו מברכת הכהנים של היהודים. מי היה מאמין הישר מבתי הכנסת לחלל. וגם נזכיר את ויליאם שטנר ששיחק את קפטן קרק, שקרוב משפחה שלו חתום על מגילת העצמאות שלנו, כי הוא היה יהודי ישראלי כאן. אם כן, טוב, נו,
כן, גאווה. אגב, בסרט
גאווה יהודית.
כן, גאווה יהודית. בסרט סטאר טרק, בריבוט עם זקרי קינטו, קווינטו, לא משנה איך קוראים לו עכשיו, הוא לא הצליח לעשות את התנועה הזאת.
זה לא כולם.
הוא לא הצליח, הוא הדביקו לו את האצבעות, בשביל שהוא הצליח לברך בסרט עם הברכה הזאת. וספוק, אם הזכרנו אותו כבר, ככה, על הדרך, הרעיון המקורי, הוא היה קצין המדע, כולם חושבים שהוא היה סגן, או הקצין הראשון, פרסט אופיסר, לא, הוא היה קצין המדע, ובמקור הציעו שהתפקיד הזה יהיה מאויש על ידי אישה. אבל הרשת טענה שזה לא אמין שיש אישה
טוב,
בתפקידים
אז,
כאלה.
בש... כן, ברור, בשנת 66. כל מיני דברים.
נכון. כן, יש הרבה...
יש הרבה תפיסות שהשתנו, אבל נכון. מה שמדהים זה באמת פריצת הדרך של ג'ין רוטנברי, שיצר נכון. גשר פיקוד מלא בתרבויות שבזמנו, גם רוסים ואמריקאים ויחד וכו', זה לא היה טריוויאלי.
במיוחד כשהיה מרוץ לחלל, אז מרוץ...
נכון.
מסווה של מרוץ לחלל, זה היה בעצם מרוץ חימוש.
לגמרי.
כן, אגב, של טילים.
בניגוד, או לצד הסדרה מסע בין כוכבים, היו סדרות אחרות של מדע בדיוני שלא החזיקו מעמד, לא עמדו במבחן הזמן, כי הם עסקו יותר באפקטים באמת, ולא עסקו במהות או בשאלות מוסריות. זו הערה עבור כותבי התסריטים.
כשג'ין רודנברי הציע בפעם הראשונה את הסדרת הרעיון הספציפי הזה, אחר כך נספר טיפה איך זה נולד, אז הוא פנה ל-CBS, שמפיקים גם את הסדרה החדשה.
החדשה, נכון, ראיתי.
והם אמרו לו, לא תודה, יש לנו פשוט סדרה אחרת בהפקה כרגע, Lost in Space, ואנחנו נשאיר את זה בצד.
כן.
תודה. ובסוף, בסוף, בסוף...
אבל זה קורה הרבה פעמים שאתה מציע לזכיין סדרה מאחורי הקלעים של מחזה, כבר כותבים.
כבר יש כזה.
נכון, כבר יש כזה. תמיד יש מקום לאחד.
נכון.
כביכול.
זהו, זה גם תפיסה שהיא לא כל כך ברורה.
אנחנו יודעים את ההבדל המהותי, יש הרבה סדרות שעוסקות במאפיה למשל.
נכון.
אחת לא דומה לאחרת, אבל אוקיי.
נכון, לא, אבל רשת אחת, בצורה מוזרה מאוד, רשת אחת מחליטה שהיא מחזיקה, יש לה משבצת אחת בשביל זה. זה מתפיסה, אבל יש קצת מיושנת היום של לוח שידורים שיש לו משבצות.
עדיין הם מחזיקים בתפיסה הזו קצת. אנחנו מיד נדבר על היוצר של הסדרה ג'ין רודנברי, שברבות הימים גם מת, והאפרו פוזר לחלל לבקשתו.
בכמה פעמים אפילו.
כן?
כן.
כל פעם קצת.
זה מאוד לא יעיל.
נכון. מה הוא, למה הוא רצה להטיש את האנושות.
הוא לא רצה, הוא לא רצה.
כן, עשו לו מחווה כפולה.
כן.
אוקיי, כפולה ומכופלת. טוב, אנחנו עוסקים בשאלה, שימו לב, מעט ארכיאולוגיה, מה עשו שרידי קרפדות ערופות ראש בקנקן, בקבר שנמצא, הקבר נמצא בשנים האחרונות, אבל הקבר עצמו מלפני יותר מ-4,000 שנה. מדובר ככל הנראה בעדויות חדשות ומרתקות על מנהגי קבורה בתקופה הכנענית שנחשפו ליד גן החיות התנכי בירושלים. מדובר במחקר ביוזמת רשות העתיקות ובשיתוף מוסדות האקדמיים רבים. המוסדות והממצאים יוצגו לציבור לראשונה בכנס חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה. על הגילויים המרתקים האלה וגם על הקשר הלאה לתמר ולהדס. אנחנו נשמע מפי מי שבין היתר הובילה את המחקר הזה. אנחנו רוצים לומר שלום לשוע קיסילביץ', ארכיאולוגית ממרחב ירושלים, מרשות העתיקות. שלום.
בוקר טוב.
מה עושות קרפדות ערופות? אתם בעצם מצאתם את הקרפדות, אתם לא בהכרח יודעים מה עשו הקרפדות ללא הראש בקנקן שם, אבל אולי יש לכם השערה.
נכון, אנחנו הופתענו גם, זה לא משהו שמוצאים אותו בדרך כלל. בתקופה הזאת, בתקופה הקנענית, לפני 4,000 שנה בערך, אנחנו באמת רגילים למצוא כל מיני מנחות קבועה בקברים, כלים עם אוכל שהגישו לה, נפטר שליווה אותו בדרך לעולם הבא, כל מיני חפצים, תכשיטים, כלי נשק, אבל קרפדות וקרפדות ערופות ראש זה לא משהו שאנחנו מגילים אותו כל יום.
אז כן, כן נהגו לתת, להעניק מנחות למתים, קברו אנשים עם תכשיטים וכולי, פחות קרפדות, נכון. אבל אולי זה חלק מהמנהג חדש, אולי כמזון לעולם הבא?
נכון, אז אנחנו באמת, אין דרך לדעת חד משמעית, מה הקרפדות עשו שם, אבל יש לנו כל מיני הנחות, ואחת מהן זה באמת שייתכן שמדובר על אוכל, כמו שאר האוכל שהוגש להם בכלים, אולי גם הקרפדות היו חלק מהאוכל הזה. יכול להיות, אגב, שעדות לכך שזה האוכל זה בעובדה שערפו את הראש שלהם. כן. אנחנו יודעים שבתרגויות מסוימות, בדור מרקל למשל, כשמכינים קרפדות למאכל, אז מורידים את הראש שלהם ואת הקצוות של הגפיים.
אני חושב שבתרבויות בדרום אמריקה נהוג להסיר את הראש לכולם, לאנשים, קרפדות, כל דבר מורידים את הראש, קודם כל.
ונקווה שלא לאכול אותם.
נכון, אבל אוקיי. אז זאת אומרת שככל הנראה ההשערה היא שמדובר באחד ממנהגי הקבורה בתקופה הקנענית לפני 4,000 שנה. אגב, כשאנחנו מדברים על התקופה הקנענית, אנחנו מנסים להשוות את זה למה שאנחנו קוראים או קראנו בתנך. מול מה זה עומד או איפה זה עומד, אם בכלל אפשר...
זה למעשה השלב לפני מה שאנחנו אומרים בתקופה הישראלית, לפני יציאת מצרים, לפני שהישראלים מגיעים ומתיישבים בארץ.
אוקיי.
העמים הקדומים, היבוסים וכו'.
כל העמים הללו, אז אחד ממנהגי הקבורה זה כמובן, כפי שאמר, לקבור אנשים עם קנקן מלא בקרפדות.
לפחות בקבר הספציפי הזה, כן.
רגע, נמצאה שם גופה? היה שם שיערים של מישהו?
כן, היו שרידים של נקבר אחד.
זה כבר עניין פלילי.
כן.
מי היה קבור שם באמת?
אנחנו יודעים שזה היה נפטר אחד שהוא מתחת לגיל 50, אבל מעבר לזה אנחנו לא יכולים להגיד יותר. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים יותר.
אוקיי, מעניין מאוד. ואני מבין שגם מצאתם שם באזור תמר והדס.
נכון, אז בכלים עצמם אנחנו גם גירדנו את התחתית של הכלים שמצאנו, ועשינו בדיקות פולן. דוקטור נפנה לנגוט מאוניברסיטת תל אביב עשה את הבדיקות, וגילתה שמלבד חורש ים תיכוני, הכלים האלה היו חשופים לפני שהם הוטמנו בקבר, גם לעצי תמר ולהדס, שהאזור של ההר הוא לא אזור הגידול הטבעי שלהם. אנחנו מניחים שאת העצים ואת ההדס נטעו במכוון באזור. כנראה שיצאו בוסטן שבו היו עושים את טקסי הקבורה לפני שהיו מעבירים את היו קוברים את המת ואת הכלים איתו.
טוב, מעניין מאוד. איפה אפשר לראות באמת את המוצגים האלה? כי זה באמת נשמע מרתק.
זה באמת מרתק. כרגע הם נמצאים במחסנים של רשות העתיקות, אנחנו עדיין מאבדים את החומר, אבל בכנס, ב-18 באוקטובר, אנחנו הולכים להציג את הממצאים האלה, ונשמח שאנשים יגיעו...
ב-18 באוקטובר, היכן?
באוניברסיטה העברית.
באוניברסיטה העברית. עכשיו, מה היה התפקיד הספציפי שלך בחפירות האלה, מסקרן אותי?
אני ניהלתי את החפירה יחד עם זוהר תורג'מן יפה, חפירת הצלה של רשות העתיקות, לקראת הרחבה של שכונת מנפת.
טוב, אנחנו כמובן שוב קוראים לציבור להגיע, זה נשמע מעניין ומרתק. תודה רבה לך, שוע קיסילביץ', ארכיאולוגית ממרחב ירושלים, רשות העתיקות. תודה רבה.
תודה רבה ושנה טובה.
גם לך כמובן, ואתה שים לב לזה. זה לא יהיה אנדר, הוא יתחיל כאנדר ואז יתפתח לכדי מונולוג.
תן תו אחד.
אולי אתה
מכיר. תתחיל בתו.
הנה. לא, 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 לא. הם כן יוג'י גבאי מהבית שליטה על מרכז הבקרה. הם כן ממש כמו בסדרת מדע בדיוני, הצוות כאן מאבד שליטה. אתה בכל זאת צריך לנגן קבצים שסומנו מראש ועשינו עליהם חזרה. תודה רבה.
או,
רגוע הרבה יותר, פחות Space. בומבסטי. או, וויליאם שטנר. עדיין חי, הוא מדליק.
עדיין חי, כן. אתה יודע שהוא לא ראה אף פרק או סרט.
כן?
כן. הוא אמר שהוא לא אוהב לראות את עצמו בדברים שהוא עושה.
האמת שזה קצת מביך.
כן, רק שהוא מביים, אין לו ברירה, אז הוא רואה. אז הוא לא ראה, הוא פשוט לא ראה את הסדרה.
מה, המוסיקה המקורית, שהייתה מעניינת מאוד, הייתה מעט אופראית.
נכון, בטח. יש שם צעקות. אגב, הפתיח המקורי נלקח מתוך חוברת אמיתית של הבית הלבן.
מה, הטקסט?
יש משפט שאתה תכף תזהה אותו. החוברת יצאה משהו כמו עשור לפני הסדרה, והיא נקראת מבוא לחלל החיצון. ככה נכתב שם. שימושי להבחין בין ארבעה גורמים שנותנים חשיבות ודחיפות לקידום טכנולוגיית חלל והופכים אותה לבלתי נמנעת. הראשון שבגורמים אלה הוא צורך האדם לחקור ולגלות, דחף הסקרנות המוביל את בני אדם לנסות ולצעוד היכן שאף אדם עוד לא צעד. רוב פני השטח של כדור הארץ נחקרו זה מכבר, וכעת פונה האדם לחקר החלל החיצון.
זאת אומרת, הטרמינולוגיה הייתה ידועה, זאת אומרת, זה לא היה בחלל ריק, הפציח הנפלא.
החוברת הזאת יצאה לאור על ידי ועדת המדע הנשיאותית במרץ של 58, עשור לפני הסדרה הפופולרית, ובמקור היא הוכנה לטובתו האישית של הנשיא אייזנהאואר, אבל הוא הפיץ אותה לציבור במטרה שתועיל לכלל האזרחים באמריקה ובעולם כולו.
וואו, כן, וזה באמת פתיח מונומנטלי, מונולוג מדהים.
ג'ל רודנברי כתב אותו כשהוא התפנה בין זה שישרו לו להפיק את הסדרה ועד שהיא נכנסה להפקה, הוא ישב ולקח את הזמן לכתוב טקסט למוזיקה, מה שדי ביאס את המלחין שנאלץ לחלוק את הגמולים ביחד עם רודנברי, כן?
כן?
כן, כן.
נכון, אוקיי.
הוא כתב את המילים, כן.
הנה, זה כבר הפתיח של העונה השנייה, נכון?
זה של הסדרה השנייה, של הדור הבא, כן.
של הסדרה השנייה. נכון. שם הקפטן הוא לא וויליאם שטנר.
ז'אן-לוק פיקארד.
פיקארד.
בדיוק, פיקארד.
גם הוא היה לו קסם משלו.
היה לו קסם מאוד גדול משלו, כי הוא היה בריטי. הוא עדיין בריטי, לפי דעתי. הוא עדיין בריטי.
שינה, הוא התגייר.
כן, כן, כן.
טוב, אז אנחנו רוצים לעשות הפסקה קצרה מענייני מסע בין כוכבים, כי נכנסה לכאן לאולפן כתבתנו לענייני פרסי איג נובל, הגברת אור לוי, שלום לך.
כתב דודו, מה שלומכם?
בסדר גמור. אנחנו נספר רק למאזינים שלנו וגם לצופים שפרסים בתחום האיג נובל, זאת אומרת, פרסי האיג נובל הם פרסים שמקבלים חוקרים שעורכים מחקרים לא מאוד חשובים, בדרך כלל מגוחכים.
ההגדרה היא שקודם כל גורמים לך לצחוק ורק אחר כך גורמים לך לחשוב.
ואחר כך גורמים לך להגיד, "Oh my God, למה, מה היה פה עכשיו?" אז אנחנו רוצים לשמוע על עוד מחקרים אמיתיים ומוזרים.
אז היום אנחנו רוצים ככה להתחיל את המסע שלנו באיג נובל, והאיג נובל נערך בכל שנה החל מ-1991, אז אנחנו ככה נקפוץ על הטקס הראשון. נזכיר שבאמת זה מחולק למחקרים שקודם כל גורמים לצחוק ואחר כך לחשוב, זה לאו דווקא אומר שהם לא מחקרים מדעיים או שאין להם תגליות, פשוט הם מעוררים מחשבה בדרך קצת שונה, והטקס הראשון שנערך ב-91 בהווארד, הרווארד, הוא באמת קצת יותר פוליטי, אפשר לומר, הוא קצת יותר סטירי, הם עוד לא לגמרי יודעים איזה מדענים לבחור. הבאתי לכם ככה אסופה של כמה מהפרסים שהיו שם.
עוד גיבשו את הפורמט ממש, הם לא הבינו האם הם הולכים על דחקה או לא.
זהו, אם תסתכלו על רשימת התוכים לאורך השנים, תראו שלאט לאט זה נהיה טיפה יותר מדעי, טיפה יותר מחקרי, ובהתחלה הם קצת ניסו, אתה יודע, לעשות קצת טיזינג לאנשים, להראות להם שהם קיימים.
כן.
אז בואו נתחיל קודם כל בכימיה. נושא חשוב, לא מעט. אנחנו מדברים על ז'אק בן בנישתי, בסדר? הוא עשה מחקר על זה שמים הם נוזל אינטליגנטי, ושהם יכולים לשמר זיכרונות של חומרים.
זה אמיתי? הם יכולים? או שמדובר
באוקץ? הקהילה המדעית קצת קטלה את המחקר שלו.
משהו ניו אייג'י קצת מופרך. תברך מים, הם משנים צורה לחתול.
אבל אם אני לא טועה, אחר כך זה יתפתח
למקומות... זה לא רק שזה יתפתח, הוא זכה באיג נובל נוסף על אותו מחקר, הוא הראשון שזכה בשני איג נובלים.
אגב, אז זה אמיתי? למים יש סוג של זיכרון?
יש להם סוג של זיכרון, קשה לקרוא לזה ממש זיכרון מוחשי, אבל כן אפשר לראות בהם שרידים של חומרים שהם פגשו, וב-1998 הוא זכה באיג נובל השני שלו על מחקר המשך ממש באותו נושא, על זה שאפשר לאחסן מידע במים ממש כמו באינטרנט.
די. במקום להביא את המשחק דום באמצעות דיסקטים,
אתה מביא בקבוק מים.
אתה מביא מים, שופך אותם לתוך הקונן,
שישיית משחקים.
הוא מתחיל לראות ברעים.
לחלוטין.
אבל זה אמיתי, שוב, אני שואל.
הייתה תערוכה, אם אני לא טועה לפני,
של מים.
המון המון שנים, כן, של מישהו אסיאתי, אני לא זוכר עכשיו מאיפה, שהקפיא מים, אחרי שהוא ביצע בהם כל מיני, הוא צעק עליהם, הוא כעס עליהם, הוא אהב אותם, וכל הקפאה של מים הייתה, הכבישים היו נראים שונים.
כן, השאלה אם יש קשר לקללות או לאמירות שלו. צריך לבדוק את זה, כי זה טריקי מאוד.
אני מבטיחה מיד בסוף השידור ללכת לצעוק על בקבוק המים שלי, ואני עדכן.
החוקרים שערכו את המחקרים המגוחכים ומקבלים את הפרס, מגיעים לקבל?
אז האמת שרובם מגיעים, ולא רק שהם מגיעים, הם מקבלים את הפרס מזוכה נובל. המצב הוא מצחיק שלפעמים זוכה נובל לא מגיע, כי הוא זוכה באותה שנה בנובל, או זוכה איג נובל, זוכה באותה שנה בנובל ולא יכול להגיע, אבל כן, רובם משתפים פעולה, זה טקס שהוא כבר מאוד מוכר. בואו נעבור באמת לפרס בביולוגיה ב-1991 באיג נובל, קוראים לו רוברט קלק גרם, אוקיי?
Yes.
והוא פיתח מאגר בנק זרע, אבל שיכולים להירשם עליו רק אנשים שזכו בנובל או באולימפיאדה.
אז קצת מסיבה סגורה.
אני זז.
זהו, אכלנו אותו וגדול.
כן, אוקיי. אין, אני חושבת שאין.
ומי יכול להשתמש בבנק הזה? זאת אומרת, כל אחד יכול לפנות?
אני רק פלח אוכלוסייה מסוים, הרעיון שלו קצת נקטל, ואולי זה גם מסביר את הזכייה שלו באיג נובל. קצת
מתנסה, לא?
כן, קצת לחלק לקטגוריות, אנחנו לא כל כך אוהבים את זה.
כן.
אז בואו נקפוץ ישר לאיג נובל בחינוך, הפרס שבאופן אישי אני הכי אהבתי באותה שנה, כי אולי הוא היה קצת פוליטי וסטירי. מי שזכה בו הוא סגן נשיא ארצות הברית באותה שנה, ג'יימס דנפורד קוויל. הוא היה אגב תחת הנשיא ג'ורג'י הרברט ווקר בוש.
דן קוויל.
והוא נחשב סגן נשיא די חסר השפעה פוליטית, אבל בעל השפעה חברתית לא קטנה. הוא נחשב לטיפוס קצת, אני רוצה להגדיר את זה באופן לא מעליב, אולי צבעוני. או קצת טיפשי. אני אתן לכם אנקדוטה. אני לא אומרת כלום.
סקרן.
ביוני 92 הוא מבקר בבית ספר יסודי בניו ג'רזי, ובמהלך הביקור יש תחרות איות, ספלינג בי, כזה של התלמידים. ואחד התלמידים מבקש לאיית את המילה פוטטו, תפוח אדמה. דודו, תדגים.
P-O-T-A-T-O, T-A-T-O-T-O.
יפה מאוד, אז אתה הצלחת, אבל התלמיד, אותו תלמיד, לא כל כך הצליח, ומיד פנו אל סגן הנשיא, שידגים לתלמידים איך לעשות את זה כמו שצריך. ובוא נאמר שהוא לא כל כך הצליח, הוא הוסיף את האות E בסוף. הוא קצת ייד את המילה הפשוטה הזאת, לא שצריך, אבל זה זכה, אין מה לעשות, בסיקור תקשורתי מאוד נרחב, והוא קיבל את פרס האיג נובל, על זה שהוא הוכיח את הצורך בחינוך מדעי.
די, זה באמת סאטירי ומעליב.
כן, אני חושבת שיש כמה אנשים שיושבים עכשיו בבית הלבן שאולי שמחים שהפרס הזה כבר חולק, וזה עבר ולא יגיע אליהם שוב. נסיים באיג נובל בשלום. נראה לי הנושא שחשוב ביותר לכולנו.
אמרת שלום, אמרת שלושה שיודעים בארץ.
אני יודעת, זה הרי המנדט של התוכנית.
די.
אז מי שכמובן באופן, אני חושבת שלא יכול להיות זוכה אחר זכה באיג נובל לשלום, הוא הפיזיקאי אדוארד טלר, שידוע כאבי פצצת המימן. הוא בעצם התחמושת הגרעינית.
לא פחות מסוכן, זה סוג של פצצה גרעינית, נכון? לעתים משתמשים במימן, לפעמים ביסודות אחרים.
הוא בעצם על ההובלה שלו לשלום ואחדות בין העמים, קיבל את האיג נובל לשלום, ופה יש גם מסר.
שוב כדחקה, את אומרת.
כן, בפני עצמו, על הערכים האלה.
אני משער אבל שהוא לא התכוון להרג, רק כשאתה ממציא פצצה, אתה,
כן, אתה כזה, לבילוי עם חברים, זה יותר עניין של מסיבות.
זה כמו זיקוק, כמו נפצים בפורים, הכוונה היא לא רעה. טוב, אנחנו רוצים להודות לאור לוי, שהייתה חמושה בשלל מחקרי איג נובל.
ובפצצות מימן.
ובפצצות. אגב, אור, את אוהבת את מסע בין כוכבים?
זהו, היה לי קצת לא נעים להגיד, אני יותר בחורה של מלחמת הכוכבים.
אז תסתלקי.
אז אני אלך עכשיו.
זה כל כך, זה אנשים אחרים.
May the force be with
you. אבל נכריח אותך להצדיע כמו ספורט.
אני יכולה.
את יכולה?
אבל אני אור לוי, זה לא חוכמה. זה הרי הברכה של הכהנים
והלוויים. אנחנו מיד נדבר על זה. בתחילת השעה הבאה נדבר על ברכת הכהנים, איך היא התגלגלה אל ההצדעה. כן, אבל את גדלת על סטאר וור?
האמת שזה גילוי מאוחר, זו הצעתה מאוחרת, רק בשנים האחרונות.
זה באמת שני סוגים של אנשים, נכון? שאוהבים את מלחמת הכוכבים ומסע בין כוכבים.
אפשר לעשות שני מאגרי זרע. אחד למעריצים של מסע בין כוכבים ואחד מלחמת הכוכבים.
מעדכנים אותי ממרכז הבקרה שלנו שיש כאלה שאוהבים שלא אוהבים לא את זה ולא את זה.
אנחנו מתכחשים נראה לי לאנשים כאלו.
יש להם ילם בנק משלהם.
אתם היפסטרים מוזרים. תודה רבה לאור לוי. את יכולה לצאת את פתח האולפן תוך כדי השמעת שיר. הסדרה המקורית מסע בין כוכבים למעשה הופקה ושודרה לראשונה בשנת בספטמבר 66, והיא יוזמה של ג'ין רודנברי, נכון? הוא זה שעמד מאחורי הסדרה. הסדרה היא בעצם הייתה הוא יזם את הכל. עכשיו, מי הוא היה אותו ג'ין רודנברי? הוא לא היה יוצר טלוויזיה קלאסי, נכון?
לא, רודנברי בעצם החודש, ממש לפני כמה שבועות בודדים, חגגנו לו 96.
וואו, אבל לא בחיים.
לא, לא, הוא לא בחיים, הוא נולד באוגוסט של 21, הוא נולד בטקסס, וקראו לו יוג'ין, זה השם המלא, יוג'ין וזלי. וזלי אנחנו מכירים מ...
קראו משפחה של יוג'ין גבאי.
כן, יוג'ין וזלי רודנברי, וכשהוא היה בן שנתיים המשפחה עברה ללוס אנג'לס, כי אבא הפך להיות מפקח משטרה בעיר, הוא עבר את הבחינות והם עברו לשם. וג'ין, כמו כל בני הנוער באותם הימים, היה עסוק במגזינים לנוער ובספרים כמו ג'ון קארטר ממאדים וטרזן וגיבורי מדע בדיוני אחרים.
כן.
הוא חלם לכתוב, הוא חלם לעוף על כלפי הדמיון, אבל עד שהוא עף ככותב, הוא למד, פשוט למד טיסה.
פשוט למד, הוא היה טייס, ג'ין רודנברי.
נכון, הוא עשה,
מעניין.
הוא עשה את זה, הוא למד טיסה בבית ספר לטיסה שהיה קשור איכשהו לחיל האוויר האמריקאי, ואחרי לא הרבה זמן, בגיל 20, ב-41, הוא השיג רישיון טייס אזרחי. אבל משהו זז בו, ובסוף של אותה שנה הוא מתגייס לחיל והופך להיות סגן משנה, הוא נהיה טייס. ואחת טיסות, שהוא מנמיך...
הטובים לטייס, אבל הפעם עם סימן שאלה. כי
בדיוק. באחת הטיסות הוא מנמיך לקראת מסלול נחיתה, ומפספס את המסלול במשהו כמו 150 מטר, מה שגורם למטוס להתרסק עם האף באדמה, ושריפה,
כמעט כך איבדנו את מסע בין כוכבים?
כמעט. בסוף נהרגו שני חיילים אחרים, ובדרך
כלל... עליהם לא תסריט... לא,
עכשיו, בדרך כלל אנשים אחרי דברים כאלה מסיימים את הקריירות הצבאיות שלהם, אבל הוא זוכה באופן מפתיע.
אתה הוכיח שהוא לא התרשל.
כנראה, בדיוק. ואת שאר הקריירה שלו הוא מעביר כחוקר תאונות התרסקות של מטוסים. הוא טס מאתר לאתר ברחבי ארצות הברית, ובסופו של דבר הוא הפך, הוא היה מעורב שוב בעוד נחיתת אונס, הפעם כנוסע. אז בסוף הוא פרש ב-45, הופך להיות טייס של חברת פן אמריקן וורלד איירווייז.
המשיך למרות ההתרסקות,
נכון, השנייה.
כן.
ושנתיים אחרי זה הוא מתרסק בפעם השלישית.
האיש יש לו נשמות של ממש, שליש חתול.
ממש, הוא מתרסק מעל סוריה, פעם במדבר, למדבר הסורי, מתחיל לפנות.
אתה מגוון בלוקיישנים, הוא מתחיל להתרסק. וואו, טוב שהאנטרפרייז לא נחתה אף פעם.
בדיוק, בדיוק. אז עברה עוד שנה מאז ההתרסקות הזאת, בסוף הוא מתפטר ומתחיל לרדוף אחרי החלום הכתיבה ברצינות.
יש הרבה אנשים שיש להם חלום כזה לכתוב, והם מגשימים אותו בשלב מאוחר בחיים.
נכון, גם רודנברי הוא לא ממש התיישב לכתוב, הוא הפך להיות שוטר בלוס אנג'לס, כמו אבא. ומפה לשם הוא עבר מחלקות, ונהיה כותב הנאומים של המפכ"ל בלוס אנג'לס. זאת אומרת, נהיה חלק ממערך הדוברות במשטרה, והתפקיד הזה והקשרים האלה עם העיתונאים ועם הטלוויזיה ועם התקשורת, וזה, הוא נהיה יועץ של סדרה משטרתית בטלוויזיה.
די.
נותן להם עצות, כן, מיסטר דיסטריק אטרני, כזה כמו חוק בסדר.
ההתגלגלות הזו מובילה אותו להתקרב לתעשייה בעצם, תעשיית הקולנוע והטלוויזיה.
הוא מתחיל לכתוב בשם בדוי, הוא קורא לעצמו רוברט וזלי. וזלי, אנחנו מכירים את וזלי קראשר ממסע בין כוכבים, מהדור הבא.
נכון.
אז זה השם שלו. והוא ממשיך ומוכר את הסריטים בשם הבדוי הזה, ובמקביל משתף פעולה עם עוד חברות הפקה, וכותב להם את הסריטים, עבור עוד סדרות. וב-56 הוא קלט משהו, הוא הבין שהוא לא יכול להיות גם שוטר וגם תסריטאי. אז הוא, כאילו, אנדרקאבר. אז ביוני הוא מתפטר מהמשטרה, ובפעם הראשונה הוא... בגיל 35, מתמסר לכתיבה.
זה היה מאוד טריקי, צריך אומץ כמובן.
נכון, והוא מגיש ל-CBS רעיון לסדרה, והיא הייתה אמורה להתרחש על ספינת תענוגות. היא הייתה צריכה להיות על ספינה...
כן?
כן, לא ספינת חלל, משהו כמו ספינת אהבה כזה. CBS לא ממש התלהבו מהרעיון, והוא ניסה עוד רעיון בחברת הפקה אחרת, וגם זה לא קרה, והוא ממשיך לכתוב ולחלום, ולכתוב ולחלום, ולכתוב ולחלום. הוא כותב תסריטים לעוד 3 סדרות לפחות. על פרק אחד, אגב, ב-58 הוא גם זוכה בגילדת הכותבים, בפרס של גילדת הכותבים.
וואו!
וככל שהזמן עובר, הוא צובר עוד יותר ניסיון.
הוא גם אגב כתב את מסע בין כוכבים?
בוודאי, בוודאי.
אוקיי, וואו, כי זה היה באמת כתוב.
כן, אז הוא היה גם, הוא צובר ניסיון, הוא צובר גם, הוא יודע איך לפתח רעיון לסדרה, כי זה לא פשוט לפתח ולעשות פיץ' ולהגיש רעיונות. אז הוא כותב כמה רעיונות, סדרות
משלו. פיץ' הכוונה היא להצגה של רעיון. הגשה. אנשים שבדרך כלל פוסלים את הרעיונות הטובים.
נכון, בדרך כלל, כי כבר יש להם כאלה, דיברנו על זה.
ומאמצים את הבנאלים בדרך כלל, כי אף אחד לא מאמר על רעיונות פורצי דרך. כן.
בדיוק. אז עדיין אין לו רעיונות פורצי דרך, אבל אחד הרעיונות שלו באמת מגיע, כמעט הופך להיות פיילוט, פרק ניסיון באחת מהרשתות, אבל בסוף הרעיון יורד לטובת עוד מערבון. אלה היו ימים של מערבונים, האתוס האמריקאי שלו. אבל בכל מקרה הוא מתבלט בתעשייה, שמים לב אליו, יודעים מי הוא, מכירים אותו, יש הוא שם, הוא גם כתב, הוא גם מציע, הוא גם, הוא נודניק, הוא שם.
אז איך הוא צריך לשכנע אותם שרעיון כל כך מופרך כמו מסע בחלל, בתקופה שבה באמת מערבונים שלטו בכיפה?
אני מזכיר, יש לו איזה קטע עם ספינה וקטע עם תעופה, זה שיהיה לנו ברקע.
נכון.
עכשיו הוא מתבקש לכתוב סדרה חדשה שנקראת Riverboat, בסדר? זה על, על המיסיסיפי של שנות ה-60 במאה ה-19, 1800 פלוס. אבל אז הוא הבין שהמפיקים שם הם גזענים, והם לא מוכנים להסיק שחקנים שחורים, כי התעשייה, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, אז הוא מפוצץ את כל העסק ונותר בלי עבודה. אין לו.
וואו.
גם ההצעה שהגיעה לה, והוא עמד על העקרונות שלו. הוא אמר, אני מזכיר את המשפט, אנחנו חייבים ללמוד לחיות יחד, או שבאופן ודאי אנחנו נמות ביחד. והמוטו הזה מוביל אותו לחפש וואו. עוד הזדמנויות, הוא סוגר עם דיל עם איזה חברת הפקה שהאמינה בו ומשקיעה בו, ופעם ראשונה הוא הופך למפיק. עכשיו, מפיק זה לא כמו שאנחנו מכירים היום מפיק אנשים שבאים ומארגנים ומביאים את הכסף וזה. אז המפיק היו בעצם, המפיקים היו אנשים שכותבים את הסדרה. מה שנקרא היום השואו-ראנר, התסריטאים. זה נקרא מפיק אז.
זה נכון שגם היום אומרים סרטו של הבמאי, בעבר המפיק היה האיש הדומיננטי.
נכון, נכון.
מה שאישר סצנות.
נכון.
כן.
אז היום, מושג השואו-ראנר שזה זה מושג חדש, שזה בעצם האנשים שאחראים על כל הפעל היצירתי.
מלווה את הכל,
כן. זה שלו, כאילו. אז הוא מפיק עם החברה הזאת איזה פיילוט, הוא כמעט עובר לאנגליה בשל איזה הצעה שם. בסוף הסדרה לא שודרה, אבל כמה שמות זורחים בסדרה הזאת. דמויות כמו אדוארד ג'ליקו, פיליפ פייק, ג'יימס טי ארווינג, יש איזה שמות כאלה שיהפכו מאוחר יותר לקפטן אדוארד
ג'ליקו.
נכון. ב-61 יש נקודת מפנה, אבל אנחנו יכולים לדבר עליה בהמשך.
נכון, מתי אבל הוא הציע את המסע בין כוכבים ומישהו אמר לו התקבל?
ב-64 הוא רושם את הרעיון על שמו, וב-65, משהו כזה, או 64-5...
עדיין לא רצו להפיק את זה, נכון?
לא, היו קשיים, היו קשיים.
אז אנחנו נעצור כאן, נדבר על הקשיים האלה, איך בכל זאת לוקחים רעיון שהוא מופרך, או מאוד לא בנאלי או שגרתי אז, ומשכנעים את רשתות השידור ורשתות השידור שם, כן לקחת חלק בדבר הזה. אנחנו רוצים אבל לדבר על זווית נוספת שקשורה גם למסע בין כוכבים. הכוכב, אחד הכוכבים של הסדרה הוא בין היתר, כפי שאמרנו, ספוק, ליאונרד נימוי, ששיחק את אותו וולקן, אדם מוולקן, כשהוא בסופו של דבר גם מתעקש לביים את סרטי הקולנוע, את הסרט השלישי וגם את הסרט הרביעי, החיפוש אחרי ספוק והסרט הרביעי השיבה הביתה. ואכן הוא ביים, הוא הפך להיות במאי, כמו שחקנים רבים אחרים שלפתע לצד העניין הזה של משחק, הם מתעקשים גם לביים. אז אנחנו הזעקנו לכאן את האיש היחיד שהוא עדיין לא נמנע לצוות האינהרנטי של מסע בין כוכבים, אבל אנחנו מקווים שבסדרה הבאה זה יקרה. כמובן, יונתן ג'אט, לשעבר ספוק, הנה יש את האנדר של... אתה נחתת הבוקר מהוליווד?
נכון.
שוגר.
מה חדש בהוליווד?
חיים טוב שם, חיים טוב.
אהבתי את התיאור.
כמו שאודי אלן אומר,
אוקיי.
כן, בהוליווד או בבברלי הילס, הכל נורא נקי ברחובות, כי מהזבל עושים תוכניות טלוויזיה.
וואו!
כן.
לא, בכלל, כאן תרבות בהרצה. הנה תביעות משפטיות.
והנה קישור מאולץ אופנם לפינה שלה.
אין קישור שלא מאולץ. כל קישור מאולץ.
לא, הקישור שלי, כמובן. מה שאנחנו נדבר זה על שחקנים.
כן, שנטלו פיקוד.
התעקשו לביים את הסרטים.
היו עוד כאלה מלבד במסע בין כוכבים.
וואו. אז הנה, הקישור הוא לאודי אלן. אודי אלן זה,
נכון,
זה הסיפור הקלאסי של אדם שבכלל לא היה אמור להיות שם, והפך להיות גדול לא... הרבה יותר ממה שהיה נדמה שהוא יהיה. כי אודי אלן, כן, רצית להגיד?
לא, לא, זה נכון שהוא לא הבמאי הקלאסי, לא, מבחינת
כן, לא, הוא התחיל בתור סטנדאפיסט.
כן, נכון.
התחיל בתור סטנדאפיסט במועדונים מאוד עלובים... בניו יורק, והוא גם היה אמור להיות שחקן, הוא גם כתב קומדיה, ואז קראו לו שני דברים נהדרים. שני סרטים גרועים מאוד של אחד קוראים What's New Pussycat, מה חדש חתלתולה?
כן.
והסרט השני זה קזינו רויאל, אבל ששנת 67. הוא כתב את שני התסריטים האלה לשני הסרטים, שכל אחד מהם היה אמור להיות סרט גדול. מה חדש חטלטולה, זה היה עם פיטר אוטול, ופיטר סלרס הענק, וקזינו רויאל, זה היה עם אורסון ווילס, ועוד ועוד, ואורסול אנדרס וכו'. ושני הסרטים האלה היו קטסטרופה, מבחינת ביקורת, מבחינת... וודי אלן ראה איך לקחו את התסריט הטוב שלו מבחינתו, כן. והרגו אותו.
שזה תהליך שהוא, אני לא יודע אם זה המקרה, אבל זה כן קורה הרבה פעמים, שהתסריטאי כותב איקס, לוקח את זה במאי, לא ממש מבין למה הוא התכוון, ואז הופך את זה למשהו מעט אחר, ואז זה יוצא גם באמצע, כי גם קשה לביים בדיחות הרבה פעמים. תסריטאי מתכוון להצחיק באמצעות שורה מסוימת, אבל במאי בדיוק חותך למקום אחר, ואז הבדיחה נהרסת וכולי. לכן אגב, יש הרבה באמת תסריטאים שהופכים להיות במאים, שהם רוצים לביים את הדבר.
אחריות של הבא, של התסריטאי, לכתוב תסריט טוב. אם הבמאי לא הבין מה שהוא כתב בתסריט, כנראה שהתסריט לא...
זו שאלה, אבל לעתים הם צודקים. כן, אוקיי.
גם את אפרים קישון היו מתקנים, חשבו שהמשחקי מילים שלו זה טעות של עולה חדש. בכל מקרה, אז וודי אלן נשבע לעצמו שאין מצב, במיוחד בקומדיה זה נוראי, אם עושים לך אינטרפרטציה לא נכונה. והוא החליט, הוא נשבע שהוא לא נוגע בסרטים, אלא אם כן הוא מביים אותם. והוא הפך להיות בימאי גדול, הרבה, הרבה ומעל ומעבר לקומדיה, כן? הוא עשה סרטים, טוב.
לגמרי.
יש אפשר לדבר עליו שעתיים. אבל יש עוד מקרים מעניינים. קלינט איסטווד היה השחקן האמריקאי, כאילו הקארבוי האולטימטיבי. סרג'יו ליאונה שביים אותו בטרילוגיית האיש ללא שם, אתה יודע, הטוב הרע והמכוער בעבור חופן דולרים. אמר שלקלינט איסטווד יש שתי הבעות פנים, אחת עם כובע ואחת בלי כובע.
מצחיק מאוד.
הוא היה מקוטלג כשחקן קארבוי, קר רוח, והוא הפך להיות בימאי בשנת 1971. הפך להיות בימאי, ובסרט הראשון שלו הוא קלה בול, הביקורות אמרו...
כן, הוא במאי
נולד
טוב.
נולד בימאי.
כן.
מה זה בימאי? בימאי ענק, שמצליח לעשות סרטים מאוד רגישים למשל, כמו כן, מיליון דולר בייבי וכדומה. והוא ביים עד כה 40 סרטים,
וואו.
ואגב, פרסי האוסקר שלו הם על בימאי, ולא על שחקן.
מדהים. אבל... זאת שיש כאלה שכן יש צולחים גם... את המעבר בכבוד.
ויש כאלה שממש לא... דסטין הופמן, למשל.
כן, הוא ניסה לביים.
סרט לפני מספר שנים שקוראים לו קוורטט, על אנשים מזדקנים שרוצים להקים מחדש את התזמורת הקאמרית שלהם, את הקטסטרופה. היה כל כך גרוע שהוא לא חזר לביים יותר. וגם אצלנו, אתה יודע, שייקי אופיר ניסה לביים סרט אחד, וזה לא כל כך הצליח לו. 500,000 שחור זה נקרא. שחקן גדול, וירטואוז ענק.
זה כמובן לא...
זה עולם אחר לחלוטין. זו מלאכה אחרת. זה
ניהול גם הרבה פעמים, ויז'ן מלמעלה וכו'.
הרבה נכשלו, קווין ספייסי, דני דוויטו.
אגב, גם אסי דיין כן הצליח להפוך להיות...
ענק.
כן, הוא היה שחקן בתחילת דרכו, ועבר להיות במים המדהימים, גם תסריטאי.
אסי דיין הוא מסוג הדוגמאות הבודדות, בקנה מידה, לדעתי, עולמי, של אדם שכל דבר שהוא נוגע בו הוא אדיר, גם שירה דרך אגב.
כן, 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 לגמרי. קומדיות וכולי.
קומדיה.
טוב, אז יש כן מקרים כאלה, בחלקם מצליחים ובחלקם לא. האם לך יש אספירציות להפוך להיות במאי אחרי ששיחקת בסדרות רבות?
אני חושב שהרבה אנשים חולמים להיות במאים.
אתה חושב מושך פה בחוטים.
אני חושב שהם לא יודעים אבל שזה כאב ראש.
עד שמגיעים לך יש אספירציות.
להיות במאי, ביימתי סדרה אחת בחיי.
אבל סרטים.
מצבה נסתרת.
נכון.
שאלה טובה, אולי כן. אולי כן.
נשמע כמו תיק נורא גדול.
נכון, זה תיק, זו אחריות. הרבה יותר כיף להיות שחקן, אתה מגיע.
אגב, גילוי נאות קטן, ביימתי כמה סרטים קצרים.
די!
אבל זה בתור סטודנט.
אז אתם מוזמנים לצפות בסרטים של יונתן גד. תודה, יונתן גד, לשעבר.
תודה.
אנחנו בין היתר גם סורקים לאחור, או סוקרים לאחור, את עלילות הסדרה המקורית מספטמבר 66, ואיך ג'ין רודנברי, בתקופה שבה נהגו לצפות במערבונים, הצליח לדחוף ממש בדלת האחורית סדרה על מסעות בחלל, משהו שלא היה מקובל אז, כשגשר הפיקוד החיל, כפי שאמרנו, אנשים מתרבויות שונות, שחורים ולבנים, אסיאתים, אמריקאים, שלל מישהו שהוא חצי וולקן, נכון? חייזרים.
עולמות שונים, גזעים שונים, תרבויות שונות.
כן, סדרה שברבות הימים גם השפיעה על טכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן עד היום, מבחינה עיצובית או מבחינת הוויז'ן של הדברים האלה, נכון? כמו למשל...
התפיסה שלהם.
כן.
רק לפני 10 שנים, 11 שנים, נפרדנו מכפתורים. אין יותר כפתורים, הכל נהיה טאץ', הכל נהיה מסכי נגיעה.
נכון.
וזה משהו שהתחיל, לא, אולי לא על ההתחלה, אבל התפתח לאורך השנים בסדרה הזו. בהתחלה עוד היו להם לחצנים וכל מיני, כמו דיסקטים שעוד לא היו אז, אבל דיסקטים שהכניסו
נכון, ריבועים כלשהם, נכון.
פלסטיקים כאלה, פייזרים או לייזרים שפשוט...
האמת שנכון, שם יש באמת אקדח לייזר או פייזר, כפי שאת אומר, שאפשר לכוון אותו למצב הלם, ואז הוא בעצם הופך למשטרה היום יש.
נכון, טייזרים.
נכון, המשטרה יש.
נכון, שמהממים במכת חשמל, אז זה היה פשוט הפייזרים, ההתפתחות של האקדח הזה, שבעצם יורה איזושהי אלומת אור ממוקדת,
נכון.
מה שבאוד מוזר, כאילו אתה לא אמור לראות אותה, נגיד אתה רואה לייזר, נגיד במעבדות.
נכון.
אז יש לך מקום שבו הלייזר יוצא ומשהו מוקרן.
אם לא נראה את הלייזר שיוצא בסרטי מדע בדיוני, אנחנו נצפה אותה.
רגע, רגע. אז במעבדה יש לך נקודה שממנה הלייזר יוצא, ויש לך נקודה שבה הלייזר פוגע בסוף ומוקרנת.
אלא אם יש עשן בחדר.
בדיוק, עשן או ספרי, בסרטים יש ספרי כזה. אז בעצם אתה לא רואה את נקודת האור הממוקדת, כי אתה ממקד את כל האנרגיה ואת האור בנקודה מאוד מאוד ספציפית. אתה רוצה לפגוע שם. ולכן הפייזרים האלה, או הלייזרים, הוא קרא לזה פייזר, כי הוא הבין שג'ן רודנברג הבין שהמילה הולכת להיות פופולרית, לייזר, אז הוא אמר לו, לייזר? פייזר. אז הפייזר הזה בעצם זה אור ממוקד,
כן.
מה שעומד מאחורי הטכנולוגיה הבדיונית הזאת, זה אור ממוקד שיכול לחמם, יכול להמם ויכול להרוג. בסדרה החדשה שעלתה השבוע...
נשמע כמו עולה רב תכליתי.
נכון, נכון, זה פייזר שוויצרי. הסדרה החדשה שעלתה בימים האחרונים, רואים בה אקדחי, רואים בה פייזרים שלא יוצא מהם אור פס, אלומת אור כזה, אלא היא פשוט יורים, הוא יוצא, הוא מהבהב טיפה, ויש פגיעה בצד השני. לא רואים את כל הקרן. אני מניח שזה משיקולים כאלה, ולא שיקולים, אני יודע מה, של תקציב, כי יש פה המון המון אפקטים בסרט.
וזו אחת הטכנולוגיות שהופיעו שם, כמו גם טכנולוגיה אחרת של באמת שיגור אנשים ממקום למקום, באמצעות המרת חומר לאנרגיה, שזה גם פורץ דרך, לא?
תחשוב, זה קצת מוזר, כי היום יש מדענים שמצליחים לעשות את זה. אני מניח שעוד מעט נדבר עם איזה פיזיקאי שיספר לנו קצת על זה, אבל מצליחים להעביר חלקיקים מנקודה אחת לנקודה אחרת. זאת אומרת, לקחת אותם, לעיין אותם, להפוך אותם לאין בנקודה אחת.
זה משהו שקיים היום.
זה משהו שממש עובדים עליו היום, וזה נולד כמו שאמרנו משיקולי תקציב בסדרה המקורית. אבל הטכנולוגיה עצמה נראה או, אני יודע מה, נראה היום שהיא לא כל כך ישימה היום, בממצאים של היום, כי היא צריכה לסרוק את כל הקשרים הבין מולקולריים של משהו, נגיד שלך, הכל. את כל האטומים, הקוארקים, את כל מה שמרכיב אותך, לסרוק את זה לדאטאבייס, ואז לפרק אותך, להרוג אותך לחלוטין, ואת הדאטה הזה להעביר למקום אחר, באיזה וי-פיי היסטרי, ולבנות אותך מהמרכיבים באותו מקום.
כן, והשאלה היא גם מי זה ההוא שבונים אותו מחדש בצד השני. האם זאת תהיה התודעה שלי, האם זה יהיה אני?
אם להסתמך על...
צריך לנסות את זה פעם אחת, לא עליי.
אם להסתמך על ריי קורצווייל...
כן, העתידן,
כן. אז לפי הספר שלו, אז אתה אותו בן אדם. זאת אומרת, אם תסרוק היום את כל הקשרים בתוך המוח שלך, את כל הסינפטות, את כל מה שיש שם...
זה אפשר גם לשכפל כך אנשים.
בדיוק, ותעתיק אותם, תעשה להם קופי ופייס לתוך הארד דיסק. אתה ממשיך להתקיים שם, עם כל התודעה, עם כל הזיכרונות, עם הכל, שם. מבחינתך אתה ממשיך להתקיים. אתה עדיין תוך קופסה, אבל זה עדיין אתה.
מעניין.
לכן, כן, אבל זה נראה עוד רחוק מאוד, רחוק מאוד.
אוקיי, אנחנו נמשיך לדבר גם על מסע בין כוכבים, וגם נבין איך התגלגלה ברכת הכהנים לסדרה מסע בין כוכבים, וגם נשלים את סיפורו של ג'ין רודנברי, שבסופו של דבר כן הצליח לנצח את השיטה ולחולל את הסדרה הזו בתקופה שבה קשה היה לשווק סדרה חללית כזו. ואנחנו עכשיו גאים לארח כאן באולפן לראשונה את ידידיה תנעמי, מגיש בכאן מורשת. אז קודם כל, שלום לך ותודה שהגעת. הנה עכשיו שומעים אותך.
בוקר טוב.
זהו, אתה מגיש מדי יום, נכון? בכאן מורשת אנחנו רואים אותך מסתודד לך כאן.
כן, אנחנו נפגשים ככה לפני השידור בשבע.
נכון, והנה גם מגלים לי שיש לך יום הולדת היום, יכול להיות, אבל לא עזי, אז אתה ודאי לא חוגג. כי אתה בכאן
אנחנו מורשת. אנחנו נשאות כמה ימים, נגיע גם לתאריך
זהו. היום. זהו. אז אנחנו רוצים לדבר איתך על ברכת הכהנים. ומדוע? כי אנחנו עוסקים במסע בין כוכבים, ובמסע בין כוכבים בסדרה הצדעה המפורסמת של ספוק, אותו יצור שהוא חצי אנושי וחצי וולקני, היא הצדעה שבסופו של דבר אנחנו הבנו את זה ממנו, מהשחקן עצמו. הוא הציע את התנועה המפורסמת של, כפי שאמרנו, שתי אצבעות רווח, שתי אצבעות רווח אצבע, שהיא לקוחה. הוא אמר שהוא לקח אותה מברכת הכהנים, כי הוא היה יהודי, השחקן המופתי ליאונרד נימוי, שאגב נפטר לפני שנתיים ממחלת ריאות שקשורה בעישון, וגם לפני מותו הזכיר, חזר ואמר, הפסיקו לעשן. זה, אם מישהו צריך עוד הוכחה, או מישהו צריך עוד שכנוע קל שיגרום לו להפסיק עם המנהג, עם הנוהג הנפסד והנוראי הזה, אז הנה אנחנו מקבלים את זה באמת מדמות שהיא מיתולוגית בחיים של כולנו, כי ממש גדלנו על השחקן הזה. אז עכשיו, ברכת הכהנים באמת התגלגלה למסע בין כוכבים. אז מה מהות אותה תנועה, או אותה הצדעה, מדוע עושים כך בשתי הידיים, נכון? בברכת הכהנים.
כן, אבל בואו קצת נעשה איזה טיפה רקע. מהי ברכת כהנים?
שאלה מצוינת, אני מקווה שאתה יודע לענות עליה. אנחנו באופן אבסורד בקיאים יותר במסע בין כוכבים.
תשמע, מי שנמצא בבית כנסת כמעט שלא יכול לפספס את זאת, אלא אם כן, או זהו, אלא אם כן הם כהנים.
כן. חייבים להיות כהנים שם במקום?
ודאי, זה ברכת של כהנים.
זה רק מותג כזה, אבל אוקיי.
לא, זה ברכה שהכהנים מברכים את עם ישראל.
זאת אומרת, חייבים שיהיה כהן בבית הכנסת.
ודאי, כן.
כהן, מישהו שם יש ברק כהן.
נכון.
וגם כהנה, זאת אומרת,
אנשים... כהנה זה גלגול של כהן.
זהו, יש הרבה טוויסטים.
נכון.
אוקיי, אז זה כן?
יש גם קאץ למשל, זה גם...
נכון, כהן. קגן, זה גם...
יש הרבה משפחות ש... השם שלהם ככה...
אוקיי, אז יש כהנים בהנחה שיש, מתי הם
מברכים? אז מדובר על זהו, בדרך כלל בתפילות הבוקר, זאת אומרת שחרית מוסף, אם זה יום חג וכדומה. לפעמים גם במנחה, למשל, נגיע תכף ליום הכיפורים, אז גם במנחה, כי זה יום תענית, אז גם לנוהגים לומר את ברכת הכהנים. הברכה הזאת נאמרת בחזרת השץ. זאת אומרת, יש את תפילת שמונה...
במה, סליחה?
חזרת השץ. תכף אני אסביר.
כן.
יש תפילת הלחש, תפילת ה-18 ברכות, שאנחנו אומרים אותה בשקט, ואז חוזרים על הברכה
יש
הזאת.
יש גם מישהו החליט על ווליום מסוים של ברכות?
כן.
זאת ספציפית.
כן. אוקיי. בוא, אני אגיד לך מה הסיפור. הסיפור הוא פשוט. כי בעצם התפילה היא תפילה ציבורית, נכון? אנחנו מתפללים ביחד.
כן.
אבל יש איזה קטע שאתה בעצם רוצה... איך אומרים? להתבודד ולפנות אל הבורא.
אז אומרים לאנשים באמת להוריד הילוך, להוריד
בוליום? אז יש תפילה שיש, כן, זה נקרא תפילת הלחש, אבל במקור זה התחיל מזה שאנשים בעצם, לצערנו הרב, לא ידעו את התפילה, אז היה שליח ציבור, אותו חזן, שהוביל את התפילה, והוא בעצם קרא אותה בקול. אז היום מתחילים עם התפילה בלחש, כל אחד מתפלל, איך אומרים, אל קונו בשקט, ואז חוזרים שוב על התפילה.
זה קורה, יש הרבה תפילות כאלה, שאתה מוריד הילוך פתאום, נכון? ממלמלים טקסט פתאום?
כן.
מתגברים.
כן. עכשיו, לקראת סוף החזרה הזאת, לפני שים שלום, ככה סיום של התפילה, אז יש את הברכה של הכהנים. בעצם זה ברכה, במקור, כמו שכתוב בספר במדבר, זה ברכה של השם, רק הוא חיפש מתווך. מתווכים שהם יברכו את העם, כי הוא לא יכול לרדת לעולם המעשה, הוא כבודו מלא עולם אמנם, אבל... כן. אז לכן הכהנים הם שליחי הציבור של העם, הם באים והם מברכים את עם ישראל בשלוש ברכות. עכשיו, איך זה נעשה? זה כן. נעשה כשהכהנים הולכים מהמקום שלהם אל הבימה, אל ארון הקודש, שם הם פונים אל העם, מכוסים בתלית, והנה הקטע שדיברת עליו, הם מרימים את הידיים.
כן, שזו ההצדעה של ספוק, אבל בצורה מקבילה לרצפה, נכון?
נכון.
ומה הם עושים עם הידיים?
באמת? אז זהו, אז יש כמה גרסאות, אני גם אתמול בערב התקשרתי לכהן לשאול אותו, אז יש, כפי שגם מופיע בסרט, את התנועה הזאת של הפיסוק של...
כן, פיסוק של האצבעות, נכון?
נכון.
זו שמה, היד יוצרת את האוצ'ין? אז זהו. כך היה כתוב?
יכול להיות שזה הרעיון. זה לא שין? יכול להיות. שוב, אני ניסיתי לברר עם כהן ככה
ש... זאת אומרת שזה לא ודאי.
לא ודאי, כי יש הרבה הסברים לכך. מעניין. יש גם כאלה שפורסים את כל האצבעות.
וואה, זה מכוכב אחר, לא וולקן.
כנראה, זהו. עכשיו, למה בעצם הרעיון הזה? למה הגיעו לזה? הרעיון הוא בעצם, השם רוצה לברך את העם, אמרנו שאת המתווכים, שהם הכהנים, הם רוצים להוריד שפע. אז הם כאילו פותחים את הידיים לקבל את השפע כדי להעביר אותו אל העם. זה בעצם הרעיון של הפריסה הזאת. אז איך התגלגלו לכאן ולכאן? עוד לא הצלחתי לברר, אבל זה מעניין.
אבל באמת יש משהו יפה שאי שם בארצות הברית, שחקן יהודי, אתה יודע, שולף משהו מהזיכרון שלו.
מהזיכרון של הילדות שלו.
כן, מהזיכרון של הילדות. שולף והוא מביא את זה להצדעה של גזע, של חייזרים, של זה בסוף אתה אומר, הנה.
הנה, למדנו על דיקת כהנים דרך הזה.
בדיוק, נכון, הרווחנו משהו פה. טוב, זה היה מרתק. מתי הם מברכים את ברכת הכהנים בפעם הבאה? זאת אומרת, זה משהו תדיר, זה קורה הרבה.
מחר בבוקר. עכשיו, אתה יודע מה, יש לי עוד, אם יש זמן, עוד שני דברים מעניינים.
אז אנחנו לצער, לא, סתם, זה
קצר, כן. דרך אגב, הטקסט הזה של ברכת הכהנים הפך להיות גם קמיה.
באמת?
כן, וזה הטקסט הקדום ביותר שהם מצאו בירושלים,
כן.
ליד אזור של...
הברכה היא ארוכה?
לא, שלושה פסוקים צריך
כל. בקטנה. ממש טייקווי של live long and prosper. live long and prosper.
כן, כמו קצר על העניין, אתה יודע.
כן, אוקיי.
וזה נמצא עם לוחית של כסף. ומדברים על תקופה של הבית הראשון, זאת אומרת, אנשים היו... מצאו את זה ממש, כן. וכנראה אנשים היו עונדים את זה על הצבא, או שומרים את זה באיזה מקום, כמקום להשראה של ברכה. עכשיו, היום, אתה מדבר על ברכת כהנים, אולי הברכה הכי מפורסמת, שאלת מתי אני יכול לפגוש את זה. אז קודם כל, כמו שאמרנו, בבית כנסת, אבל אולי הדבר הכי מעניין והכי מרתק, זה פעמיים בשנה, בכל המועד סוכות שמתקרב, ובכל המועד פסח, יש ברכת כהנים המונית.
נכון.
הנה, נזכרת.
נכון,
נזכרת. בגלל הפקקים או מה?
בסרטון, לא, נזכרת בסרטוני יוטיוב ששומעים באמת אלפי אנשים מברכים.
וואו, זה מרגש.
בכל כזה, באמת.
כל הרחבה מלאה כהנים.
אחרי אלפי סרטונים של חתול מנגן בפסנתר, מה, זה משב רוח מרענן ביוטיוב. אנשים באמת אלפים.
אז הפוך לפרקציה.
נכון, אז באמת יש תפילה המונית בכותל?
יש תפילה המונית בכותל, אבל היפה ביותר זה...
האמת שבאמת יש לזה כוח, זאת אומרת, זה...
זה עוצמה, אין ספק. לא, לא סתם זה הגיע ככה גם לסרט, כי יש משהו...
יש מיסטי, משהו מיסטי.
כן, נכון, לגמרי, בתנועות, בתפילות האלה. עכשיו, ידידיה, אתה גדלת על מסע בין כוכבים? אתה מכיר את הסדרה המקורית?
כן, אבל לא, איך אומרים, הקדשתי המון לסדרה.
לא, עסקת בזמן. שקלת באמת להמיר את הדת לדת הוולקן, שהיא דת של חייזרים? זרים, להפוך את האוזן למחודדת.
לא, ממש לא. טוב להיות בארץ ולהיות יהודי.
עדיין ציוני ויהודי, למרות שגם הוא היה יהודי, אנחנו יודעים את זה.
אבל לא בארץ.
לא בארץ, נכון, אבל הם עדיין, עדיין נחבר אותם.
אבל מעניין לראות את זה.
לגמרי, כן, כן, זו סדרה פורצת דרך, ומעניינת מאוד, שמכילה ערכים גם כזה בינלאומיים ואנושיים ומוסריים וכו'. תודה רבה לידידיה תנעמי מגיש בכאן מורשת, תודה רבה, זה היה, הרחבת לנו את הדעת. כן, לגמרי. תודה רבה. התחלנו לדבר על הסדרה מסע בין כוכבים דיסקאברי. מי שבאמת יזם את הסדרה המקורית כפי שהזכרנו הוא ג'ין רודנברי. כשעצרנו בנקודת הזמן שבה הוא באמת ניסה וניסה לשכנע את הרשתות השונות.
הוא קיבל הזדמנות והוא ממש כמעט יצא להפקה עם אחת הסדרות, אבל בסוף זה לא התאפשר, אבל נולדו שם שמות.
אז איך בסופו של דבר הוא צריך לדחוף סדרה שעוסקת בחלל בתקופה שבה המערבונים, זה כמו שהיום בטלוויזיה שולטות עדיין תוכניות הריאליטי, יש גם תוכניות מסוג אחר, אבל אם תבוא עכשיו עם איזה פורמט אחר, אם זה לא ייפול למשבצות שאנחנו מכירים, כמו שעשועון, דרמה וכו', יגידו, מה אתה רוצה?
נכון.
אני בטוח שזה שהראשון שהגע את העניין הריאליטי, שאלו אותו, מה אתה רוצה? זה אקספרימנטלי כן. מדי.
אז פה יש אוסף של נסיבות ששיחקו לטובתו. ב-61 יוצא סרט שנקרא Master of the World. זה מתבסס על ספר של ג'ול ורן שנקרא רובור הכובש. זה בעצם סיפור של שני אמריקאים שמוצאים את עצמם במכונה מעופפת. כמו צפלין כזה או ספינת אוויר כזאת. ג'ול ורן היה באמת איש עם המון דמיון והוא חזה באמת הרבה טכנולוגיות, המצאות טכנולוגיות שהקדימו את זמנן, וגם רודנברי רצה לספר סיפור על ספינת ספינת צוות של ספינת אוויר שמשייט בעולם מהרפתקה להרפתקה. והצוות של רודנברי באמת היה מורכב בסדרה ברעיון הזה מגזעים שונים של בני אדם, מתרבויות שונות, רקעים אתניים שונים.
שאמרנו זה הדליק אותו מאוד, נכון. והוא היה בעד זכויות לכולם, נכון. שוויון לכולם.
וזה באמת היה מדע בדיוני באותם הימים.
כן.
אז הוא בינתיים הלך ועשה סדרה אחרת שנקראת The Lieutenant, הסגן, ושם על הסט של הסדרה הזאת, הוא הכיר כמה שחקנים צעירים, הייתה שם מג'ל בארט, שהפכה להיות אשתו השנייה ברבות הימים, שחקנית אחרת קראו לה נישל ניקולס, ואחד אחר היה לנרד נימוי. שלושתם שיחקו במסע בין כוכבים מאוחר יותר. אחרי העונה מבטלים את הסדרה הזאת שנקראת הסגן, אז רודנברי לוקח את כל הרעיון הזה של צוות רב גזעי, ושם אותו על ספינה חדשה, על ספינת חלל.
כן.
24 באפריל 1964, הוא רושם את העבודה על שמו. הוא מגיש שלושה עותקים של ההצעה, 16 עמודים, לגילדת הכותבים של אמריקה.
זה ממש פיילוט כתוב? זאת אומרת, זה טקסט ממש
דיאלוגי? סינופסיס,
רעיון. אוקיי, הרעיון. עצמו, למי שלא יודע, בדרך כלל סינופסיס הוא רעיון הסדרה, והעלילה בקווים כלליים.
תקציר, מה קורה שם? אחר כך
טריטמנט פעמים רבות זה כבר פתיחה לסצנות, אבל עדיין ללא דיאלוגי.
הדמויות הראשיות, מה קורה שם? הוא מצרף גם דמי רישום, $2.
אוקיי.
וקורא לזה סטאר טרק.
די.
רושם את זה על שמו בשם סטאר טרק. הכוונה המקורית הייתה באמת לייצר סדרה שתהיה בעין מסעות גוליבר, אבל בעתיד. ואחרי שהוא רושם את סטאר טרק...
בעתיד או בחלל?
בעתיד. זה בכל מקרה, זה בחלל. בעתיד, עוד לא היו בחלל.
כן, כן, ודאי.
ואז הוא פונה ל... אני מזכיר, אנחנו מדברים על תחילת עידן החלל, המרוץ לחלל, תחילת שנות ה-60, 64, אנחנו כבר, קנדי כבר, אנחנו אחרי הנאום שלו. הוא פונה ל-MGM, הם לא קונים את הרעיון, ואז הוא מגיע, הנה עוד נסיבות שמצטרפות, הוא פונה לחברת הפקות שנקראת דסילו, דסילו הפקות.
שהיא ברבות הימים, אני זוכר את זה מהלוגו, נכון? מהסמליל שמסוגר את הסדרה. אז מי הם?
הם הייתה, הדבר היחיד שאתה מכיר שהם עשו, היה I Love Lucy.
זאת אומרת, חברת הפקה לא עצומה בגודלה.
ממש ממש לא, נהפוך הוא, הם כבר 5 שנים לא מצליחים למכור חומרים חדשים, הם נאבקים, וזה התאים להם, אמרו, יאללה, יש פה איזה, נעשה איזה ג'וינט.
יאללה, אם כבר נכשלנו, יאללה.
בדיוק, אז הוא מזהה את הפוטנציאל, ויחד עם ראש מחלקת התוכניות שם, הם ניגשים לרשתות, מתחילים עם CBS, כמו שאמרנו, CBS דוחים אותם בגלל שהם אומרים, יש לנו כבר סדרה על חלל, אז לא צריך, והם עוברים ל-NBC. כדי להגביר את הסיכוי שיקנו את הסדרה שלהם, הם מצניעים משמעותית את החלק של המדע בדיוני בסדרה, ומדגישים את האלמנטים שהם שואבים מהמערבונים ששלטו אז בפריים טיים.
כן.
דרמות טלוויזיונית שמקדשות את האתוס האמריקאי של שנות ה-60, ובעצם הוא מציג את זה כרכבת קרונות אל הכוכבים.
זאת אומרת, סוג של מערבון חלל.
נכון, נכון. ו-NBC מסכימה לממן 3 פרקים, 2 הופכים לפרקים בסדרה, השלישי הופך להיות הפיילוט המיתולוגי The Cage. הכוכב הראשי היה קפטן פייק, שגולם...
לא, שהיה שם קפטן אחר.
בדיוק.
עכשיו, אני זוכר את הפיילוט, אבל אתה תיקנת אותי, אולי זה לא הפיילוט, אלא הפרק הראשון, נכון. של קפטן שהוא לא קרק, ושנמצא כן. בכיסא גלגלים, ורוצה לחיות בכוכב, ששם חיים בדמיון, משהו באמת פה.
כן, נכון.
אז אתה אומר שמדובר בירבוב בעצם
זה
בין
הפיילוט. הפיילוט הראשון היה באמת עם קפטן שקראו לו פייק, שיחק אותו ג'פרי הנטר, שהוא היה שחקן אמריקאי קלאסי ששיחק במערבונים ליד, נגיד ג'ון ויין בסרט המחפשים. הוא היה שחקן ידוע, גם נימו היה שם בתור ספוק, ובאמת...
כן, זו דמות שכן שרדה, נכון?
כן, כן, זאת הייתה הצעה של מג'ל בארט, אגב, אשתו של רודנברי, היא שיחקה אחר כך את האחות בסדרה המקורית, אותי בשיער גבוה, אז היא הציעה שנימו יהיה ספוק.
באמת גם המראה הייחודי שלו, יש לו מראה מעט חייזרי.
נכון, והוסיפו עליו עוד, סידרו לו גבות גבוהות יותר,
אוזניים, וספורת מוזרה, כן. עם שורשים אוקראינים.
נכון, נכון. בקיצור, NBC דוחים גם את הפיילוט הזה, בגלל שהוא היה שחלטני מדי. הוא היה יותר מדי, גרם לאנשים יותר מדי להפעיל את הראש, אבל הם מאוד אהבו את הרעיון. אז הם לא היו סגורים על עצמם, הם נתנו עוד צ'אנס, תעשו פיילוט נוסף. תעשו לנו עוד אחד.
מעניין.
כן, אז רודנברי ישב, כתב כמה כיוונים לתסריט, בסוף הם החליטו להפיק פיילוט לפי התסריט שנקרא Where No Man Has Gone Before. זה שם הפרק שופע. בסוף לצורך הצילומים מחליפים את כל צוות השחקנים. הנטר אמר שהוא לא רוצה לשחק יותר, כי הוא אומר לו, זה צעד לא טוב לקריירה שלו.
די.
כן, בעיה שלו. במקומו מלהקים שחקן תיאטרון קנדי בשם וויליאם שטנר, שמגלם את קפטן ג'יימס טייבריוס קרק. וכשהוחלפו השחקנים, אז רודנברי בעצם מגשים את החלום הוותיק שלו. יש לו עכשיו צוות, רב גזעי, מהנדס סקוטי, ונווט יפני, וקסינת קשר שחורה, ורופא אתאיסט, ואחר כך הצטרף גם רוסי. ומג'ל ברט, הנה עוד נקודה מעניינת.
כן.
שיחקה את האחות, קריסטין צ'אפל, אבל מג'ל ברט הופיע בכל הפרקים של כל הסדרות, ובכל הסרטים, היא השתתפה בכולם, 726 פרקים, ו-13-15 סרטים בכל הפרקים. היא הייתה הקול של המחשב.
כן?
כן, כן.
די!
יש לה קרדיט גם בכל פרק.
די, די מדהים.
כן.
טוב, והשאר היסטוריה, כפי שאפשר לומר, נכון. כי באמת יצרו פה ז'אנר, שאני באמת לא מעט פעמים, אנחנו כילדים גדלנו על המסע בין כוכבים, זה סוג של דת, אני חושב, כן. כי כשאנחנו שומעים את, אני לפחות מדבר בשם עצמי, כשאני שומע את המנגינות האלה, זה באמת משהו שישר מאיר אצלי רגשות, זה משהו מדהים, כן, בין נכון. הגדול מהחיים, הוא מרתק, בתקופה שלא יהיו סדרות נכון. כל כך מופלאות.
כי הם סיפרו סיפורים מאוד אנושיים.
כן, מאוד.
סיפרו, כאילו, אני סיפרתי את זה לא מזמן, לפני כמה ימים ישבתי וראיתי סרט, ראיתי פרק במסע בין כוכבים וויג'ר.
כן.
בין כל הפרנצ'ייז, בין כל הסדרות בת, זאת הסדרה האהובה עליי. ואני יושב וצופה בפרק, ואני קולט בזווית העין את אשתי, מורידת הספר שהיא קוראת, ונשאבת לתוך איזה רבע שעה 20 דקות של פרק, כי יש בו המון המון אלמנטים דיאלוגיים מעניינים ונושאים, הנושאים כן. שבהם עוסקים בהם, הם נושאים מאוד
וזו
מאוד...
וזו הגאונות, הם בדיוק. רוצים לכתוב משהו שישרוד לאורך זמן, לעסוק בערכים, ברגשות, ולא רק באפקטים.
בקשרים שבין הדמויות.
נכון, כן. אחרת נדון לכישלון. אז אחד מה... אני חושב שהגאונות הגדולה בין היתר בסדרה, היא כמובן המצאת טכנולוגיות שבראייה לאחור, אפשר לומר שהן היו נבואיות, כמו למשל שיגור אנשים, באמצעות טלפורטציה. מה שעוד לא אפשרי, דיברנו על כך מעט, אבל אנחנו כן רוצים להבין עד כמה אנחנו קרובים לשיגור אנשים, להמרה של אנשים לאנרגיה ושחזורם, טלפורטציה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור בועז קרני הראל, פיזיקאי ומורה בחמדה וראש צוות בדף הפייסבוק מדע גדול בקטנה, דף שאנחנו מאוד אוהבים. שלום לך.
בוקר טוב.
אז אולי תעזור לנו באמת להבין האם אנחנו מתקרבים לשיגור אנשים ממקום למקום באמצעות טלפורטציה, והפעם הבאה שנבלה בקרטים וביוון לא נצטרך לעשות צ'ק אין ולא נצטרך לסחוב מזוודות כבדות, אלא פשוט נעמוד במקום וטלפורטציה. יש לנו בעצם את הקובץ של הטלפורטציה, אפשר להשמיע אותו? גברת ענת רחל אורי ומר יוג'י גבאי והמאפרת, הנה, הם עכשיו כרגע, אני, כל בקשה פה מקריסה את הצוות. דוקטור בועז קרני הראל, האם אנחנו קרובים לשגר אנשים בטלפורטציה?
לצערי לא, אנחנו לא קרובים לשגר אנשים בטלפורטציה. מה שעושים פיזיקאים היום, מה שנקרא טלפורטציה קוונטית, זה בעצם לא, אין העברה של חומר. יש העברה של מה שנקרא מצב קוונטי, יש העברה של מידע ממקום למקום, ואנחנו מדברים אך ורק על מערכות קטנות. זאת אומרת, תהליך הטלפורטציה הזה מבוסס על משהו שנקרא שזירה קוונטית, quantum entanglement, שזה תהליך שהיום אנחנו לא יודעים לעשות אותו למערכות גדולות, אנחנו יודעים לעשות אותו רק למערכות מאוד מאוד קטנות.
אבל מה זה אומר שמשגרים מצב קוונטי ולא חומר? זאת אומרת שמה, זה לא שחלקיק מתבטל כאן ומתרקם לו בקרטים?
זה כן שחלקיק מתבטל, לא חלקיק, מצב מתבטל כאן.
מצב.
מצב, כן. מה הכוונה?
כן.
אז... אני אשתמש באנלוגיה, אולי הניסוי המחשבתי הכי מוכר במסגרת תורת הקוונטים, הוא ניסוי של החתול של שרדינגר, שבו אנחנו מביאים חתול למצב שבו הוא לא חי ולא מת, מין מצב ביניים שמורכב מקצת חתול חי וקצת חתול מת.
זאת אומרת, מצב דואלי, שני מצבים שמתרחשים בו זמנית.
מצב אחד שהוא סכום שמורכב משני מצבים שמתרחשים בו זמנית.
אוקיי.
ואנחנו יכולים את המצב הזה להגיד בדיוק, בוא נקרא לזה בצורה גסה, איזה אחוז חי ואיזה אחוז מת, את זה אנחנו יכולים להעביר רחוק בתנאי ש, בתנאי שעשינו איזושהי הערכות מראש. זאת אומרת, בוא נניח שיש לי את אותו חתול, שאני לא יודע כמה אחוז חי וכמה אחוז מת הוא, ואני רוצה להעביר את המידע הזה לירח. אני יכול, אם יש לי על הירח מספיק חלקיקים בשביל ליצור חתול,
כן.
אז אני יכול לקחת שני חתולים אחרים, ששניהם אני יודע שהם בדיוק חצי חיים וחצי מתים, ולהעביר אותם את התהליך הזה שנקרא שזירה קוונטית, שזה בעצם מה שזה אומר, זה שאם אני יודע מצב של חתול אחד, אני יודע בדיוק את המצב של החתול השני. אני לוקח את אחד משני החתולים האלה לירח, ואז החתול שנשאר בכדור הארץ, אני מעביר אותו תהליך של שזירה עם החתול, שאת המצב שלו אני רוצה להעביר, עם החתול המקורי.
כן.
משדר, מבצע מדידות על המצב השזור החדש הזה, משדר את תוצאות המדידות בצורה רגילה לחלוטין לירח, ואז בעקבות זה מה שקורה זה שנהרס לי המצב של החתול על כדור הארץ, אבל המצב של החתול על הירח הופך להיות המצב המקורי של החתול שהיה
בכדור הארץ. אנחנו מקבלים תלונות מארגונים של בעלי חיים, אז בואו נמיר את הדוגמה לאגרטל. אגרטל ודומם. שמע, זה נשמע מסובך ובעיקר נשמע...
אבל שלחת כבר אחד לירח, אז למה לשגר? הוא כבר שם.
לא, מה שאני שלחתי לירח...
זה את המצב, אני...
זה את המצב הידוע של בדיוק חצי חי וחצי מת, לא את החתול המקורי שאותו אני רוצה לשגר.
טוב, אולי על חולדות, יותר נקרא חולדות. בוא נלך על חולדות. תן לנו את אותה דוגמה עם חולדה. לא, אוקיי, אז אנחנו, רגע, אנחנו מנסים, זאת אומרת, מה שאנחנו כן מצליחים לחלץ, זה את ההבנה שאנחנו כן צריכים חומר גם פה וגם שם, ומעבירים את המצב, כפי שאמרת, המצב קוונטי או מצב דואלי.
נכון מאוד.
לשם, אז אנחנו לא ממש קרובים למה שבסדרה מסע בין כוכבים נשמע כך. הנה, מי ש... על הביצוע הטכני מר יוג'י גבאי יוכל לנגן לנו את האנרג'ייז המפורסם מהסדרה. בואו נזכר. איזה יופי זה. התופים, אל תיבהל, זה מפרק שמסקו... זה היה רלוונטי לאותו פרק. הנה, זה שלל, זה קולאז' של אנרג'ייז.
זה השתפלל. ומאוד משמח אותי לשמוע את הקול הזה. זה גורם לי פה הרבה הנאה.
שמע, זה באמת כיף. הנה, אנרג'ייז. הנה, איזה קסום. אלה צלילים קסומים.
רק שבמציאות, אם נגיע לזה, לא יהיה סאונד כזה.
לא, אבל תמיד עדיף. גם בסרטי חלל מוסיפים סאונד למוזיק בחלל, בדרך כלל יש שקט.
כן.
אחרת זה מבאס.
אגב, המשפט בימי אפ סקוטי מעולם לא נאמר. באף סדרה ובאף סרט.
יש הרבה דוגמאות לכך. כן, מעניין מאוד. בימי אפ סקוטי. וגם ברבות הימים... אני עוצר לרגע את השיחה על טלפורטציה, הם גם דיברו במכשירי קשר שהיו מין סוג של כפתור בחולצה, נכון? הלוגו.
כן. ולא אחת ראיתי דמויות שמשחקות עם זה, ואני לא הבנתי, אני גם לא מבין שקוראים למישהו פשוט עונה ולא מנתק, איך זה קורה?
בימי אפ סקוטי, אתה אומר שזה לא היה. אז אנחנו לא ממש, דוקטור בועז קרני הראל, אנחנו לא קרובים למצב שבו אנחנו משגרים אנשים או חומרים, באופן כללי מכאן למקום אחר.
לא, אנחנו לא קרובים למצב הזה.
זה עשוי לקרות? זאת אומרת, זה משהו שהוא, יש לזה פוטנציאל אפילו תיאורטי, או שזה סתם מופרך ולא יכול לקרות? איכשהו ברגע שממירים חומר לאנרגיה, האם אפשר להזרים איכשהו את האנרגיה הזו, לא יודע מה, דרך משהו?
הבעיה הגדולה שברגע שאנחנו מדברים על מערכת מורכבת, אז כל מיני, ובן אדם הוא מערכת מאוד מורכבת, אז כל מיני משפטים, כל מיני תוצאות של מכניקת הקוונטים, יגידו לנו שאנחנו, אין לנו שום אפשרות לשחזר בדיוק את המצב של הבן אדם. זאת אומרת, גם אם איכשהו נוכל להמיר אותו למידע שאומר בדיוק מה, איך הוא מורכב, ולהעביר את המידע הזה, אז תמיד תהיינה לנו שגיאות, תמיד יהיו לנו אי דיוקים, תמיד יהיה לנו מידע לא מושלם, ואנחנו לא נוכל...
סוג של הזבוב כזה. אנחנו ניווצר בצד השני עם בג.
אז כאילו, אתה בא לבאס עכשיו, אתה אומר זה לא יקרה.
אבל נשמע שעלינו פה על נשק חדש, לא כך, ודאי אנשים השתמשו בזה להרוג אנשים. כי תמיד טכנולוגיות כאלה, אם הן לא מולידות משהו יעיל, זה הופך להיות משהו שהורס אנשים. וכפי שאנחנו רואים סביבנו בעולם, העולם ממשיך להרוג אנשים.
זה נכון, אם כן, אני מניח שיש דרכים יעילות יותר להרוג אנשים מאשר מדידת המצב הקוונטי שלהם. אבל כן,
אתה תופתע לגלות שהטרור משתמר, הוא פתוח, עם ראש פתוח. אוקיי, טוב, זה היה מרתק, דוקטור בועז קרני הראל, פיזיקאי ומורה בחמדה וראש צוות בדף הפייסבוק מדע גדול בקטנה, ואתה כמובן מוזמן לקחת חלק בתוכניות שלנו, תמיד מיד תדבר איתך עורכת התוכנית ענת רחל אורי, וגם המפיקה שהיא אותה גברת. תודה רבה לך.
תודה לכם, להתראות.
ובמסע בין כוכבים אנחנו נתקלים בין היתר בחייזרים, גם ספוק בעצמו, אחד מהאנשים שנמצאים בגשר הפיקוד של האנטרפרייז, הוא בעצמו חצי חייזר, נכון? מוולקן. ויש שלל אויבים וחייזרים שהם לא אויבים בהכרח, הם בדרך כלל אנושיים, נכון? החייזרים...
יש חייזרים שהם לא אנושיים, כמו ענני פלזמה עם תבונים.
יש שם, כן.
כן, לאורך השנים והפרקים והסדרות יש כל מיני, אבל רוב הפדרציה בין כוכבית ורוב החייזרים שאנחנו נתקלים בהם, התפיסה היא שחיים תבוניים חייבים שתי רגליים, שתי ידיים, ראש, פרצוף.
חייבים להיות אנושיים.
כן, חייב להיות הומונידי, הומונידי מה שנקרא.
אחרת, זה קשה לעכל את זה כצופה.
נכון, בדיוק. אז
גם אם החייזר הוא יהיה בצורה, באמת אם הוא יהיה בצורה של פיפטה, או באמת וזה, זה יהיה פחות כיף.
פחות לתקשר איתו גם, אפשר, you can't relate מה שנקרא. ספוק דרך אגב, לא ממש, הוא כמעט לא שרד את הפיילוט, כאילו, המפיקים והרשת, הם חשבו שהוא הוא נראה להם סטני, אז הם רצו להיפטר ממנו. כן, הוא שכנע אותם, רודנברי שכנע אותם שזה נחוץ, בגלל שצריך כל הזמן שמשהו יזכיר לנו שאנחנו בעתיד, בחלל, אנחנו לא פה, זה לא אמיתי, זה צריך כל הזמן איזה עוגן שיהיה שם, והוא באמת הפך להיות הדמות האהובה. הוא הפך להיות יותר מדי פופולרי אפילו, שרודנברי התייעץ עם אייזיק אסימוב, הסופר, סופר המדע הבדיוני, הוא אמר, הוא פחד שזה יאפיל על דמותו של הקפטן, של קרק.
הוא קצת יאפיל.
בדיוק, ואסימוב נתן פתרון מדהים.
מה?
הוא אמר, תעשו אותם חברים. והם הפכו להיות צמד.
נכון, ספוק, לגמרי, כן? וחברים טובים.
מתחשב לעובדה שספוק היה אמור להיות אדום במקור. אדום.
כן?
אדום, אדום. הוא פשוט, די. הוא היה אדום, אבל בטסטים הוא יצא בשחור לבן, שחור. אז הם אמרו, אוקיי, אז לא אדום.
אז לא לבן. אדום. אוקיי, אז אנחנו רוצים לדבר באמת, לצרף לשיחה הזו, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, ואיתך, דוקטור גרטי, אנחנו נדבר על באמת חייזרים בסרטים, ומדוע הם כאלה? שלום לך.
שלום, שלום.
אז באמת, כפי שאמרנו, אנחנו נתקלים פעמים רבות בחייזרים שהם מאוד אנושיים, אבל זה באמת לצרכים, הצורך הוא הפקתי, כי הסרט אמור להיות קומוניקטיבי, נכון?
קומוניקטיבי, וגם יותר קל ליצור את הדמות הזאת, יותר קל לאחר,
נכון.
כל התוספות למיניהם, זאת אומרת, כשזה בן אדם, אז זה בן אדם. אבל היה איזשהו ניסו להסביר איך זה יכול להיות שכל החייזרים הם אנושיים, באיזשהו הסבר קצת מופרך של תיאוריה שנקראת פנספרמיה, שהייתה הזרעה של איזשהו גזע חייזרי עליון בכל מיני כוכבים במקביל, אבל הסבר הזה לא באמת מחזיק מים, בגלל שהיצורים לא רק שהם יותר מדי דומים, הם גם יכולים להתרבות אחד עם השני. זה אנחנו רואים בעיקר בסדרה...
שוב, נזכיר שמדובר לא בהסבר מדעי, נכון?
לא, זה לא הסבר.
כן, של מדע בדיוני, כן.
אם מסתכלים על זה כן ממשקפיים מדעיות, הדרך היחידה שאולי כן דבר כזה יתאפשר, זה אם הם היו לוקחים בני אדם ומפזרים אותם מכל הכוכבים בשלב אבולוציוני יחסית מאוחר,
כן.
ואז את ההתפתחות הסופית, את הטאצ' האחרון, הם היו מתפתחים כל אחד בכוכב שלו. אבל כאן יש בעיה נוספת, מה עם הסביבה של הכוכב הזה? צריך שיהיה אטמוספירה כמו בכדור הארץ, צריך שיהיה צמחייה בעלי חיים כמו בכדור הארץ.
כן, אבל לפי אותה תיאוריה, אם אתה אומר שיש איזה גזע עליון, אז כנראה שהוא תכנן וחישב את הכל.
מעניין, אגב, הם באמת הגיעו לכוכבים והם לא היו בחליפות, נכון? זאת אומרת, הם בחלו בכוכבים חופשי.
כמעט אף פעם אנחנו לא רואים אותם בחליפות שם. ומה שמצחיק זה שגם בכוכבים שהם גדולים או קטנים יותר, הכבידה נראית די אותו דבר.
נכון, הכבידה לא השתנתה כי מדובר באולפן טלוויזיה וקרטונים.
נכון.
בדיוק.
אני לא מבין למה אתה אומר שהתיאוריה הזאת בדיונית. אילו, למה...
בגלל שהם הציגו את זה שאותו גזע חייזרי יציץ את ה-DNA של... את ה-DNA הראשוני בהרבה כוכבים לפני מיליארד שנה, והסיכוי שההתפתחות האבולוציונית תהיה כל כך דומה, הוא באמת שואף לאפס.
אוקיי, מעניין. ובסופו של דבר אני משער שאם נמצא חייזרים בעתיד, הם לא בהכרח יהיו כפי שהם ניבטים אלינו מהסרטים. אני משער, נכון? אפשר להניח.
אני חושב שאפילו אפשר להגיד שהם בהכרח לא, גם לא בטוח שהביולוגיה שלהם תהיה אותו דבר.
כן.
זאת אומרת, אף אחד לא אמר שהם חייבים להיות מבוססי פחמן, הם יכולים להיות מבוססים חומרים אחרים.
סיליקון.
זהו, סיליקון יכול להיות איתו קצת בעיות בגלל שהכמות הקשרים הכימיים שהוא יכול לעשות היא לא כמו של הפחמן, אבל שוב, תיאורטית...
שיהיה להם חמי יפכו לזכוכית, ואז זה יהיה
רואה.
גם אף אחד לא אמר שהם חייבים לפעול באותן טמפרטורות שאנחנו פועלים.
זה גם נכון.
או מבוססי מים, ההגדרה לחיים היא משהו שמבוסס
צריך מים. יש נוזלים אחרים בטמפרטורות שונות שאפשר אולי לקיים שם חיים, אבל גם אם יהיו מבוססים על אותם אבני בניין שלנו, הסבירות שהם יראו כמו משהו שאנחנו מכירים היא באמת באמת נמוכה.
טוב, זה היה מרתק וגרמת לנו לחשוב. תודה רבה לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון. תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו רוצים לדבר על עוד עניין. אנחנו הזכרנו את הטכנולוגיות שראינו במסע בין כוכבים, והשפיעו לא רק על הטכנולוגיות שאנחנו חווים כיום, אלא גם אפילו העיצוב עצמו החללי, שהפך להיות, זה הקווים שמאפיינים הרבה מאוד מכשירים מודרניים היום. אנחנו רוצים להבין איך סרטי מדע בדיוני השפיעו על העיצוב, על השפה העיצובית הנוכחית. שלום לאריק יובל, בעלים של חברת איגלו דיזיין, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אז האם באמת סדרות וסרטים מסוגת המדע הבדיוני השפיעו על הקווים של הטלפונים החכמים שלנו היום ושלל טכנולוגיות נוכחיות?
כן, כן, התשובה בהחלט חיובית. אפשר לראות לאורך השנים, אני חושב שזה התחיל בג'יימס בונד האגדי, שכבר ב-1950 ומשהו, אם אני לא טועה, הסרט הראשון שלו, אפשר לראות שלל, אז היה נחשב גאדג'טים מופרעים לגמרי, שרואים טלפון בעת או במצלמה על היד וכדומה, שדברים שנראו מאוד מאוד מוזרים, והיום זה דבר בסיסי, כל ילד מחזיק את הטכנולוגיה הזאת.
כן.
אני חושב שכן, גם יש את הסרט...
זאת אומרת, עצם הרעיון גם לדברים האלה, הוא נולד בסרטים האלה, ואז הפך להיות מציאותי. גם טכנולוגיות, לדעתי היו גם סטארט-אפים שלמים, שמעתי בזמנו לאיזו חברה של אימיילים, שהגו את הרעיון שלה בעקבות סצנה ספציפית בסרט.
בגלל זה זה נקרא מדע בדיוני, ולא סתם פנטזיה.
נכון, נכון, נכון.
כן, כן. נכון, אפשר, אבל העניין הוא שבאמת בסרטים יש מעט מאוד מגבלות, ואפשר באמת לתת דרור ליצירתיות ולפנטז, ובאמת מה שקורה, הבימאים לוקחים את הטכנולוגיות, או טכנולוגיה ידועה, לוקחים אותה לקצה, ונורא ממזירים אותה, או מדייקים אותה, או לחילופין ממש חושבים בצורה פתוחה, ובאים עם רעיונות חדשניים, ששנים אחרי זה... הן באות לידי ביטוי. אגב, ממש אפשר לראות איך זה קורה בסרטים, שרעיון מופיע בסרט, הזוי ככל שיהיה, ומשהו בין 10-15 שנה אחרי זה, רואים אותו על המדף. אפשר לראות את זה, אם אני לא טועה, בחזרה לעתיד, שהיה נעל שנרחסת מעצמה.
נכון.
והיום נייקי, לפני כמה שנים כבר יצאו נייקי עם קונספט שכזה, שנעל שנסגרת מעצמה. ואפשר לראות את זה...
כמובן חוסך, שווה להשקיע עשרות שנים של פיתוח. רק כדי לחסוך לנו את הפעולה הקשה הזאת.
וכמובן, נכון. מכונות זמן שפועלות כבר כמה
שנים.
נכון. אגב, גם אם אתם זוכרים בזיכרון גורלי, את המכונית האוטונומית של שוורצנגר שנסע במונית.
נכון, נכון.
והיום זה, שוב, היום כבר זה טכנולוגיה שבחוץ. אפשר לראות באמת בהמון המון סרטים איך צפו את העתיד בצורה מאוד מעניינת.
לגמרי, וגם השפה העיצובית של סרטי המדע הבדיוני, שאיכשהו התפתחה איזושהי מסורת של שפה עיצובית כזאת, זה כן משפיע עלינו, נכון? הטלפונים נראים עתידניים. כשאנחנו חושבים על מוצרים סביבנו עתידניים או עתירי טכנולוגיה, אז אנחנו כנראה שיש לנו תבניות בראש, תבניות שנשתלו לנו בראש בתקופת הילדות, מסרטים כאלה וסדרות כאלה.
לחלוטין, לחלוטין. אנחנו באמת, אנחנו למעשה יוצרים את הנבואה שמגשימה את עצמה, אנחנו יוצרים לעצמנו את העתיד פה. וכמו שמנסים לזהות טרנדים ואומרים, אוקיי, הצבע השולט ב-2020 יהיה צבע זהב עם פסים ורודים, אז בסוף מגיע 2020 וזה באמת הצבע השולט. ובאמת למדנו שעיצוב, גם הצבעים, גם הצורה, גם הסגנון, הוא באמת פונקציה של חינוך ופונקציה של הנחיות, אני אקרא לזה אולי. ההנחיות של המעצבים יוצרים באמת את הסביבה העתידית. ההחלטה על צבע היא לגמרי החלטה של מספר אנשים שמושכים לכיוון הזה.
כן, אני מזכיר את הטלפון המתקפל הראשון בארץ, איך קראו לו?
נכון, לגמרי סטארטק, שימו לב, מאוד דומה לסטארטרק, נכון? והוא לגמרי היה מחווה לקפטן
קומיוניקייטור,
נכון, כן, שהיה נפתח באמת כמו מין משחק מתקפל כזה. וואו, טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לאריק יובל, בעלים של חברת איגלו דיזיין. תודה רבה.
בשמחה, יום טוב.
ואנחנו רוצים לסכם את הספשייל הזה. קודם כל נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה. תודה רבה לעורכת המשדר ענת רחל אורי. תודה רבה למפיקה. תמיד אומר שלושה שיודעים, זה מפתיע אותי. צריך לייצר אנדר בלי הקריינות הזאת. אוקיי, עורכת המשדר ענת רחל אורי, המפיקה ענת רחל אורי, על הביצוע הטכני יוג'י גבאי. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה, שליווה את המשדר הזה. תודה כמובן לטרקי ערן מנהר, עורך ומגיש תוכנית מנהר הזמן בכאן תרבות.
תודה לך.
אתה מתכוון להמשיך לצפות בסדרה?
אני אצפה.
או לחזור לשידורים החוזרים של הסופרנוס.
ואני אצפה גם בשידורים החוזרים.
של הסופרנוס. האמת שמעניין, האם אפשר להשיג את הסדרה המקורית של מסע בין כוכבים ולצפות בה?
בוודאי, בוודאי.
הפרקים נמצאים ביוטיוב או ש...
הפרקים, אני לא יודע אם ביוטיוב, אבל הם נמצאים אי שם ברשת.
שם, במקום שהוא אינו מנס גם ביפור. אוקיי. טוב, אז אנחנו כמובן נמשיך לפרגם בין היתר לסדרות מסוג זה, שהן באמת תופעות תרבותיות.
נכון.
אז שוב תודה לך, ואנחנו נהיה פה מחר עם עוד עניינים, שיהיה המשך יום נעים כמה שאפשר. תודה לכם על ההאזנה, תודה.